שלום, קוראים לי אלה נווה, ואני ביולוגית ואפידמיולוגית סביבתית. ואני רוצה להציג לכם היום את המצגת שפתחתי אותה באמירה קודם אל תזיק. הרופאים מכירים את המשפט הזה, כשאתה בא להציע למישהו איזושהי תרופה או טיפול, אז אתה צריך קודם כל לבדוק שאתה לא מייצר יותר נזק מאשר תועלת כשאתה נותן את אותו הטיפול. ובנוסף אני גם בכותרת רוצה להתייחס לנושא הזה של האם בכלל מישהו ששואל שאלות לגבי החומר הזה, האם זה נחשב התנגדות חיסונים, האם זה משהו שלילי, לשאול שאלות לגבי חומר שאתה מכניס לגוף שלך. לא סתם קראתי לזה, האם בשם טיפול חדשני מותר לסכן אוכלוסייה בריאה, ואם מותר לקרוא לנזרים של החומר הזה, התרפיה הגנטית, מתנגדי חיסונים. אז אני רוצה לפתוח בעצם ולהגיד שעוד הרבה לפני הקורונה, בשנת 2018, יוצא דוח של משרד הבריאות, שעוסק בעצם בנושאים של ניסויים קליניים, ניסויים בבני אדם. הוא נקרא תוכנית החומש לטיוב רגולציה. ומי שנכנס לתוך הפרטים של אותו הדוח, מתחיל לגלות דברים מעניינים, כמו למשל, שישראל, לפי משרד הבריאות, היא צריך לסייע במינוף היתרונות היחסיים של ישראל כמדינה אטרקטיבית לביצוע ניסויים קליניים. זאת אומרת, ב-2018, עוד לפני שבכלל הייתה קורונה, לא הייתה קורונה, מדינת ישראל מחליטה, אנחנו מעצמה של מחקר ואנחנו רוצים גם להפוך לבית חם לניסויים קליניים לחברות בינלאומיות. וממש הנה כאן הטקסט מתוך אותו הדוח, לא סתם שמתי את זה כאן, כי תשאל השאלה בהמשך, מה קורה כאן? האם זה סיפור רק של הקורונה, לא קורונה? לא, יש מדיניות, אנחנו מחליטים להיות מקום אטרקטיבי לניסויים קליניים. עכשיו, לא רק זה שאנחנו בעצם רוצים לקצר תהליכים ולהיות בעצם מקום טוב לניסויים קליניים, אלא שהתהליך של ניסויים קליניים הוא מאוד ארוך, במיוחד כשמדובר במוצרים גנטיים. ולכן באותו הדוח הם מתייחסים לאמירה שאנחנו יודעים למחקרים קליניים שמכילים רכיב גנטי. מחקר גנטי שמבקש לבצע סקירה פרמקוגנטית כחלק מהפרוטוקול, אז הם אומרים, זה צריך לעשות בנפרד מפרוטוקול קליני, וזה אמור לעבור לוועדה העליונה לאחר אישור הפרוטוקול. זאת אומרת, במדינת ישראל הייתה ועדה עליונה, שהתפקיד שלה היה, כשרוצים לעשות ניסוי קליני שיש בו מרכיב גנטי, לבדוק את הניסוי הזה, לבדוק ולתת אישורים, והתהליך שאמור לקרות הוא הנה התארכות לוחות הזמנים לאישור המחקר. בעצם ברגע שמדובר ברכיב גנטי, זה מעריך את לוח הזמנים של אותו המחקר. בעצם, אז במה עסקנן, מה זה חומר גנטי? אז כדי שיהיה ברור לנו קודם כל מה זה חומר גנטי, שמתי כאן בשקף את הדוגמאות לחומרים גנטיים, מה זה חומר גנטי, יש לנו את ה-DNA ואת ה-RNA. ה-DNA זה החומר הגנטי שיושב בתוך גרעיני התאים שלנו, וככה הוא נראה, הוא בעצם נראה עם שני סלילים, הסוכר שלו דאוקסיריבוז, והוא בנוי מבסיסים, אתם רואים כאן בסיסים כאלה. ה-RNA הוא בעצם גדיל אחד, סוג הסוכר הוא שונה, כאן זה ריבוז, זה אוקסיריבוז, ויש לו הבדל, שלושת הבסיסים האלה משותפים לשניהם, אבל לא יש בסיס של אורציל לעומת תימין. בכל אופן, ההגדרה של RNA היא חומר גנטי. זהו חומר גנטי לכל דבר לפי ההגדרה, ובמצב נורמלי ורגיל צריך לקחת הרבה מאוד זמן לניסויים שעוסקים בהחדרה של מוצרים שמבוססים של חומר גנטי. ומה קורה במדינה? המאמר הזה הוא מהארץ בפברואר 2020, שוב, הקורונה מספרים סוף פברואר, תחילת מרץ מגיע הקורונה, נכון, זה מה שמספרים לנו, אבל כבר בפברואר 2020 הארץ מפרסם שהוועדה העליונה הזאת, שהיא זו שאחראית גם על ניסויים בבני אדם של חומרים גנטיים, משרד הבריאות, חברי הוועדה בעצם מתפטרים, והם אומרים, משרד הבריאות נכנע לחברות התרופות, ועוד מפורט, רוב חברי הוועדה, צפויים להתפטר. בתגובה להחלטת מנכ״ל משרד הבריאות לבטל את רוב סמכויות הוועדה ולקדם מדיניות של דברי חבריה, תיטיב עם חברות תרופות שמבקשות לערוך ניסויים קליניים בישראל על חשבון האינטרס הציבורי. אני רוצה להדגיש, פברואר 2020, אין קורונה. באה הוועדה שמאשרת ניסויים גנטיים, מתפטרת, אומרת, רוצים כאן לדאוג לאינטרס של חברות תרופות, ולא לאינטרס הציבורי. על חשבון, זה אומר שמישהו ישלם מחיר, ומהו המחיר הזה? זאת השאלה שתשאל. יש עוד ציטוט, לשמחתי אני נמצאת בהרבה מאוד קבוצות של וואטסאפ, ושל רופאים, ושל ועדת חקירה אזרחית, באחת הקבוצות רץ הציטוט הזה, של אחת מהאנשים שהיו בוועדה, רק שנייה, זה לא עבר אני רואה, מנהלת היחידה לאנדוקרינולוגיה וגנטיקה בבית חולים שערי צדק. שימו לב, מנהלת יחידה לאנדוקרינולוגיה וגנטיקה, לא מדובר פה במישהי שאין לה את המוחיות המתאימה, והיא אומרת, פרופסור טליה אלדר גבע, כבר לפני שנה החליטו ראש הממשלה ושר הבריאות לאפשר לחברות תרופות לערוך ניסויים בישראל. לפני הקורונה, יש החלטה, יש מדיניות, מיישמים. עכשיו צריך להבין מה זאת הוועדה הזאת בשביל להבין כמה הייתה חשובה. הוועדה הזאת, ועדת הלסינקי העליונה לניסויים רפואיים בבני אדם, מחקר גנטי. אם קוראים את ההגדרה של הוועדה הזאת באתר של משרד הבריאות, רואים שמדובר כאן על התערבות גנטית, איסור, צריך להתחשב בחוקים שעסקו באיסור התערבות גנטית, בחוקים שאתנו בעצם מה, את כל התהליך של ניסויים קליניים שעוסקים בחומר גנטי. אבל חברי הוועדה מתפטרים, המדיניות הולכת בעצם למעשה לפח, ומי ששומר על התושבים בעצם אפשר להגיד שהתפטר. באותם הכתבות תיארו איזשהו תהליך, שהם בדיוק מה שהם טענו, שהמדינה נוטה לכיוון של אינטרסים מסחרים, ומי שישלם את המחיר זה הציבור. למה בדיוק כל אחד ואחד מהם אני לא יודעת, אבל היה איזשהו תהליך לא תקין, והם התריעו, ואמרו, אנחנו לא נהיה פה. ובכך בעצם הוועדה הזאת לא התקיימה. וזה קורה רגע לפני, שמתחיל בעצם הסיפור של מתחילה הקורונה, ובאותה תקופה מדברים על הקורונה והסכנות שלה, ואני לא מזלזלת בחשיבות ובחומרה של אף מחלה, בטח לא גם הקורונה. אבל מה שקורה בדצמבר 2020, כן, כמה זה היה, הרבה חודשים קצת אחרי, מתחיל מבצע החיסונים בישראל. המוצר שנכנס לישראל הוא מוצר של פייזר וביונטק. קצת מוצנע חלק של הביונטק, בעיקר מדברים על פייזר, החיסונים של פייזר, אבל ליד השם פייזר יש גם שם שנקרא ביונטק, הם לא באות לבד. ואז מתחילים לשאול, אז מי זאת ביונטק? בעצם מתחיל להגיע משלוח ראשון של חיסונים, זה נראה כמו תרופת פלא, והמדינה תקבל את זה, וכולם יחזרו לחיים והכל יהיה בסדר. אנחנו בעצם ניכנס, מי שמתחיל לעשות חקר, נכנס לאתר של ביונטק ואומר, רק שנייה, מה ביונטק אומרת לגבי החומר הזה? היא היצרני, היא החברה שבעצם עובדת עליו, איך היא מגדירה אותו? ולכן, וכאן אני נכנסת לשאלה על האם מי ששואל שאלות על החומר הזה, האם אפשר לקרוא לו בכלל בשמות גנאי, מכחיש מדע, מתנגד חיסונים וכאלה, או האם הוא מלא שאלות שהן שאלות לגיטימיות, נכונות ומתאימות לרוח הניסוי הזה? אז באתר של חברת ביונטק בעצמה, מובא הסבר מאוד פשטני למתעניינים, שאומר ככה, יש conventional vaccines, the antigen, a piece of the virus is injected. אנחנו מכנסים אנטיגן בתוך החיסונים הרגילים ומציירים, כדי שלא יהיה ספק, כאן הכנסנו חלבון, ומסבירים מאוד פשוט ויפה. אבל מה זה מה שאנחנו נותנים עכשיו? שימו לב, כאן זה conventional vaccines, RNA vaccines. אין את המילה conventional. אפשר להבין מזה שגם מבחינתם, זה לא קונבנציונלי, זה לא מה שעשו עד היום. מי שמתנגד לזה הוא לא מישהו שמכחיש מדע, אלא הוא מישהו ששואל שאלות. והם מסברים, כאן מתן חומר גנטי מסוג mRNA במטרה שיכנס לתאים, וייתן שם הוראות איך לייצר אנטיגנים. התא יציג את האנטיגנים למערכת החיסון, וככה תיווצר תגובה חיסונית, והגוף ילמד ממי הוא צריך להיזהר. אז בעצם מה שהיה בעבר, אנחנו נתנו לגוף את ג'. זאת אומרת, זהו, הגוף קיבל מוצר ג', ומה שקורה בתהליך הזה, אנחנו נותנים א', ואומרים לגוף, אתה מהאלף, מה-RNA הזה, ה-mRNA ייכנס לתוך התא, שם ה-mRNA ילך לריבוזום, איפה שבונים חלבונים, הוא ייתן בחלבונים פקודה איזה חלבון לבנות, הגוף יציג את החלבון על התא, תבוא ממערכת החיסון ותזהה את זה. זה לא שנתנו מוצר מן המוכן, אנחנו נותנים הוראות ויש הבדל, כי א' הופך לב', הופך לג', יכולות לקרות כל מיני תקלות בדרך. זה לא שנתתי ג', אני נותנת פה א', ויש לזה משמעות אחרת שהיה צריך לשאול עליה לפני שהתחילו במבצע הזה. אז כדי שאנחנו נבין קצת אפילו גם מה עוד ביונטק מספרת על המוצר שלה, אם אנחנו הולכים המקור הכי טוב ללמוד על מה מוצר הוא או מה החברה מספרת על עצמה, זה מצגות למשקיעים. משקיעים הם אנשים שרוצים להשקיע כסף בחברה, והחברה רוצה לספר להם, תשמעו, יש לי מוצר כזה ויש לי מוצר כזה. במצגת של ביונטק מספרים כאן מהו המוצר הזה שהיא מפתחת, והיא מסבירה, יש לנו כאן ליפיד ננו פרטיקל פורמוליישן, יש לנו כאן כדורית כזאת של ננו פרטיקל, ובתוכה יש mRNA, nucleoside modified mRNA, זה מה שביונטק מספרת. אני נותנת mRNA שעבר שינוי, הוא יושב בתוך ננו חלקיק, וכתוצאה מהדבר הזה, מזה שהכנסתי א', בסופו של דבר, ייווצר חלבון הספייק. אוקיי? אז מסבירים על סוג המולקולה הסינתטית, איך היא נארזת בננו חלקיק, שהיא בעצם עברה שינוי, modified, ובמצגת מהשני ליולי 2020 של ביונטק כבר מספרים שזה בעצם שני P-mutated full spike protein, זאת אומרת זה אפילו, זה חלבון ספייק שעבר שתי מוטציות. התהליך כאן הוא בעצם תהליך תעשייתי, מייצרים חומר, מייצרים את ה-mRNA הזה, עוטפים אותו במין עיגולד כזה סינתטי, וזה מה שייכנס בתוך החיסון. זה מה שביונטק בעצמה מסבירה. ואז נשאל את השאלה, אוקיי, אז מה המשמעות של הדבר הזה? אם עד היום הזריקו ג' ועכשיו מזריקים א', אז מה ההבדל בעצם בין התהליכים? שאלה לגיטימית. באחת הקבוצות שנמצאת, רופא שלח מסמך של דיווח לבורסה של ביונטק, שממנו היו כמה פרגרפים מאוד חשובים, אני אצטט אותם, הם ממש משמעותיים. ואז אנחנו שואלים בעצם מה ביונטק אומרת על עצמה. לפי התצהיר שלה לבורסה, עמוד 14 של המסמך, וכאן זה כתוב מסוף 2019, אבל חתום למטה 7 בדצמבר 2020. והם אומרים, למיטב ידיעתנו, אין תקדים נוכחי לאימונותרפיה מבוססת mRNA, כמו הסוג שאנחנו מפתחים, שאושר. זאת אומרת, הם אומרים, אין, לא הייתה אימונותרפיה שאושרה. זה מה שהם אומרים לבורסה. ומה הם עוד אומרים? אנחנו מצפים להגיש BLAs, Biological License Applications, למוצרים הקנדידטים מבוססי mRNA בארצות הברית ובאיחוד אירופי. טיפולי mRNA סווגו כמוצרים רפואיים לריפוי גנטי. זה ההגדרה של החומר הזה. אולי הוא גם מייצר חיסון כתופעת לוואי שלו. אבל הוא קודם כל חומר גנטי שמוגדר ריפוי גנטי. עכשיו, נורא רצו לקצר את הדרך לתהליכים של שזה יגיע לשוק, והם אומרים, רשויות אכיפה אחרות יכולות להחשיב את המוצרים שלנו, הקנדידטים, מבוססי mRNA, להיות תרופות חדשות ולא מוצרים ביולוגיים או מוצרי ריפוי גנטי, ואז לדרוש יישומי שיווק אחרים. מה זאת אומרת? אם נשנה את ההגדרה של החומר הזה, אז נוכל לשווק את זה יותר בקלות, לחלק את זה יותר מהר. אבל עדיין המוצר שהיא מייצרת הוא בדיוק מה שכתוב, תרפיה גנטית. עוד נכתב באותו המסמך, אף אימונותרפיה של mRNA לא אושרה ואף אחת עשויה, לא עשויה להיות מאושרת. התפתחות תרופות מבוססות mRNA היא בעלת סיכוני פיתוח קליני ורגולטורי משמעותיים בגלל האופי החדש וחסר התקדים של הקטגוריה החדשה הזאת של התרפוטיקס. מה אני אגיד לכם? מה צריך פה אותי? היזם בעצמו אומר, יש פה סיכונים משמעותיים בפיתוח של הדבר הזה, וזה חדשני, חסר תקדים, יש סיכוני פיתוח קליני ורגולטורי. מה הוא יודע שאני לא יודעת? מה הוא יודע מהניסויים שלו? מה הוא יודע שהציבור לא ידע? הוא אומר את זה לבורסה, כי לבורסה מספרים את האמת. אז שאלת השאלה, שאלה ציבורית, למה זה מוגדר ככה? למה יש כאן סיכון כל כך משמעותי מבחינת היזם? בתוך מחקרים שעוסקים, בעצם זה טכנולוגיה חדשנית, והיו כמה מאמרי דגל שמתייחסים לטכנולוגיה הזאת, וכמובן שבאים להלל ולשבח, ובאחד מהם, הוא כבר יוצא בינואר 21, כתוב כאן באמת, זה טכנולוגיה מבטיחה, אבל הוא מזכיר שהיום אין לנו חיסון RNA מורשה עדיין. ועוד הוא אומר, שמעולם, כן, בייצור חיסוני RNA, למרות שזה פשוט בהרבה מחיסונים קונבנציונליים, מעולם לא הורחב מעבר לצרכי ניסויים קליניים, כך שעדיין לא פיתחנו יכולות תעשייתיות לייצר עשרות או מאות מיליוני מנות. ובנוסף הוא אומר עוד משהו מעניין. בעיניי אני מצאתי את השורה הבאה מאוד מעניינת, כי הוא אומר יש מגבלה לשימוש באותו העיגולד הזה, הוקטור, מה שיכניס את ה-mRNA. אי אפשר עד אינסוף להשתמש באותו הננו פרטיקל, כי הגוף לומד לזהות את זה והוא יתקוף את זה. אז הוא אומר, שימו לב שיש דאגה עם וקטורים ויראליים וחיידקים, ככה, לשימוש חוזר שוב באותו הנסה כבוסטר יש מגבלות, זה יכול להשפיע על השימוש באותו הנסה לפתוגן אחר, צריך לשקול את זה בזהירות. והוא מזכיר, חיסונים, מבוססי חלבון הם היחידים שיש לנו עבורם ניסיון הרחב, לטוב ולרע. יודעים יחסים של מי נפגע, כמה נפגע, יש נתונים, וזה חומר חדש. תוכלו לראות את המאמר אחר כך, את ההפניה עליו. ואם אנחנו פונים לעוד גורם, האקדמיה הישראלית למדעים, נכון? הלאומית הישראלית למדעים, ואומרים, אוקיי, אז הבנו שנותנים כאן חומר גנטי, הבנו שהיזם מגדיר את זה כאיזשהו מין תרפיה גנטית או איזשהו אימונותרפיה, אז מה אומרים בישראל הזה? ונכנסים לאתר של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, וגם אצלהם מבחינת הגדרה. אם אנחנו לוקחים חומר גנטי ומכניסים אותו לתוך תאים, או כדי לתקן גנים אבנורמליים, או כדי לייצר חלבון מעיל, שמה כאן הסברתי לכם, אנחנו רוצים לייצר חלבון ספייק, כן, או נותנים לגוף הוראות הפעלה, בואו תייצרו לנו ספייק, ואז הגוף יזהה את זה, ואז הוא יתקוף את זה ויכין נוגדנים. אז זה נחשב תרפיה גנטית, זאת ההגדרה. ועוד הם כותבים, טיפול גנטי עדיין מצוי בשלב הניסיוני, והוא כרוך בסיכונים גבוהים, תגובה לא רצויה של המערכת החיסונית, אך דגרת גן פעיל לתאים לא נכונים. מה עד אומרים? פעולה שעלולה לגרום לסרטן או יצירת גדולים. עכשיו, בעבר אף גרם למותם של מטופלים. לפיכך, מדובר בטיפול שיורי, שינוסה רק לאחר שמוצאו כל אפשרויות הריפוי האחרות, דהיינו בחולים, נטולי חלופה טיפולית יעילה אחרת. אוקיי? אז כשיש מישהו חולה במחלה קשה מאוד, או חולה בסרטן מסוים, אז מבחינת הסיכון, האיזון של סיכון ותועלת, הוא מוכן לקחת את הסיכון ולהתנסות במוצרים האלה שנחשבים מאוד חדשנים. ואכן ביונטק, החברה שהראיתי לכם קודם, אם תפתחו את המצגות למשקיעים, תראו שם שורה של מוצרים של mRNA שמפתחים לכל מיני סוגים שונים של סרטן, וכאן באמת יכול להיות שהרווח חולה על התועלת. השאלה אם לאדם בריא זה מה שצריך לתת, האם זה הטיפול המתאים. עוד דבר הוא שבעצם החומר הזה שהזריקו בישראל, אני קוראת לו התרכיב הגנטי, בעצם הוא לא קיבל אישור סופי, הוא קיבל היתר זמני בגלל מצב חירום. ואז השאלה מה בעצם זה קובע, מה אומרים כאן, מה המשמעות של אותו היתר הזמני. אם אני אצטט את החברים בוועדת חקירה אזרחית, אז יש שם הרבה מאוד התייחסות לנושא הזה של, אוקיי, היה היתר זמני שאומר בתנאי, והתנאים הם שצריך לעקוב אחרי תופעות לוואי, שצריך לבדוק מה קרה לאנשים שקיבלו את זה, מה קרה בקבוצות הסיכון, מה קרה בגילאים שונים, מה קרה למי שקיבל את זה. ויש עוד דבר, ש-Emergency Use Authorization, Option to Refuse Vaccination, לאדם שמקבל את הטיפול הניסיוני הזה, צריכה להיות אופציה להגיד, לא, אני לא רוצה. אני לא רוצה להתנסות בחומר הזה. בישראל אנחנו יודעים שלא היה באמת את האפשרות הזאת. יש מקומות עבודה שחייבו, יש חיילים שגרמו להם לכל מיני השפלות או דיכוי רק כדי שיקחו את החומר הזה. מקומות עבודה שאמרו, בתי חולים, מקומות שאנשים עובדים בהם, אומרים לה, אתם לא נכנסים לכאן אם אתם לא, ואנשים לקחו את החומר הזה וצריכה הייתה להיות להם אופציה לסרב. עכשיו, התפרסם מאמר בזמנו של פרופסור בליצר על היעילות של החיסון, זה היה מאמר שסיפר כמה התרכיב הגנטי הוא נהדר מבחינת היעילות. באותו המאמר, כשמדברים על אוכלוסיית המחקר, הוא כותב, הם כותבים שם בגאון, "The study was exempt from the requirement for informed consent." יש פטור מהסכמה מדעת. מה זאת אומרת הסכמה מדעת? מי נתן פטור? מה הולך כאן? כשנותנים חומר גנטי, ניסיוני, היה צריך להדע את אנשים, תראו, יכול להיות סיכונים כאלה, א', ב' וג', אם אתה מסכים, בכל זאת לקחת את החומר, תדע שיש סיכונים, ואם חלילה קורות לך תופעות לוואי, תדע גם לאיפה לדווח, בוא תשקול עבורך. בישראל לא היה, אף אחד לא באמת חתם מתוך הסכמה מדעת, לא הובהרו הסיכונים, לא הובהר מה זה יכול לגרום, לא הובהר, לא סופר על מה, זה, מה הטיפול הזה עשה במקומות אחרים בעולם, גם אם זה היה ניסיוני לסרטן, אז היה אפשר להביא דוגמאות מה קרה שם. לא היה באמת ידע לצרכנים וגם לא באמת שאלו אותם, אתם רוצים או לא רוצים, אין הסכמה אמיתית מדעת. יש כרגע תלוי ועומד בבגץ בישראל, בגץ ה-FDA זה נקרא, הוועדת חקירה אזרחית, בעצם אומרת, תראו, זה היה כאן איזשהו יותר זמני, זה לא היה אישור, והמדינה פרסמה את זה כמשהו שמאושר, כמשהו שקיבל את מלוא החותמות והציג החותמות בטלוויזיה. יש ממש בגץ על זה, אבל בתוך ה-FDA, אם נכנסים, רואים שכתוב, "The Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine is an unapproved vaccine that may prevent COVID-19. זאת אומרת, זה לא תכשיר שיש לו את כל הסרטיפיקטים, זה משהו מהר, היה צריך מהר היתר זמני לשימוש מגפה בעולם, וזה מה ש... ובעצם זה לא עבר את כל הבדיקות, לא עבר מספיק זמן, אנחנו לא יודעים, לא עברו מספיק שנים בשביל לדעת איך זה השפיע על ילדים, על נערים, על חיילים שלקחו את זה, על נשים בהיריון, על מבוגרים. ועדיין מחלקים את זה כמו בונבונים. הניסוי הקליני אמור להימשך עד 2023. חלק מהתופעות שיכולות לקרות הן תופעות שלוקח שנים. לוקח בעצם שנים לפתח, ואם בדקנו עכשיו חודשיים, שלושה, ארבעה, אחרי אנשים שהתחסנו, לא יודעים כרגע מה יקרה גם בעוד שנתיים, או חמש, או עשר, האם יהיה להם סיכון מוגבר למחלות מסוימות. זה מאמר הדגל, השקף הבא מדבר על מאמר הדגל שבא ואומר, יש תעשייה חדשה של חיסוני mRNA, וזה עידן חדש, עידן חדש ממש בתעשייה הזאת של החיסונים, וכמובן שבפסקה מאוד מאוד קטנה ומצומצמת בסוף, אחרי שמעללים את הטכנולוגיה הזאת ומספרים מה הפוטנציאל שלה, יש פסקה של אבל, שלוש נקודות. הפסקה הזאת בעיניי היא הכי חשובה. אני מצאתי במשמעות נרחבת דווקא אחרי שהתחילו בארץ לתת את החומר הזה, כי זה מסתדר עם הרבה מאוד דברים שקרו, פגיעות ותופעות לוואי שקרו לאנשים. אני אקריא אותה ממש כלשונה, ואז ככה, חיסוני mRNA, עידן חדש, פרדי והעמיתים טענו, מספר חיסוני mRNA נבדקו עכשיו בניסויים קליניים משלב 1 לשלב 2B, והוכחו להיות בטוחים וסבילים, ועם זאת, ניסויים לאחרונה בבני אדם הראו תגובות מתונות, ובמקרים נדירים תגובות מערכתיות חמורות, במקום ההזרקה, או תגובות מערכתיות כלליות עבור פלטפורמות שונות של mRNA. מה הכוונה פלטפורמות שונות? זאת אומרת, כשמכניסים את ה-mRNA בטכנולוגיה הזאת, יכול להיות מכל מיני צורות, יכול להיות לא איזה צ'ופצ'יק פה, יכול להיות ערוז אחרת, אז הם ניסו כל מיני שיטות להכניס אותו, והם ראו שיש גם תגובות מערכתיות חמורות. נושאי בטיחות שצריך לבחון, והמחקרים הפרקליניים העתידיים, כוללים דלקת מקומית ומערכתית. אוקיי? בכל הגוף. הביו תפוצה, זאת אומרת, איך החומר מתפזר בגוף, וגם את הפרסיסטנס של האימונוגן המבוטא, סטימולציה של נוגדנים פעילים נגד העצמי, האם ייווצרו, אומרים, צריך לבדוק, האם ייווצרו נוגדנים של הגוף נגד עצמו, סוג של תגובות אוטואימיוניות, זה מאוד מעניין אותם, ורכיבי, והאם הגוף יגיב לרכיבי מערכת ההובלה אל הגוף, זה מה שהתכוונתי בווקטור, בעיגולד הזה. מקור אפשר לדאגה יכול להיות נעוץ בכך שכמה פלטפורמות חיסון מבוססות mRNA גורמות לתגובות עצמתיות של אינטרפרון מסוג אחד שנקשרו לא רק לדלקתיות אלא גם לאוטואימיוניות. חברה יש בארץ רופאה, קוראים לה דוקטור מיכל הרן, והיא באה והתריעה ואמרה, החומר הזה יכול לגרום בעתיד לסיכון מוגבר למחלות אוטואימיוניות. הגוף עלול להתבלבל ולתקוף את עצמו. כשהוא רואה חלבון של הווירוס הזה תלוי על הקרום, הוא עלול לתקוף גם את החלבון של היד, ואז התפתחו מחלות אוטואימיוניות. ואת הרופאה הזאת פשוט ניסו להשתיק, כתבו לה מכתבים, נתנו לה להרגיש מאוד לא רצויה, אבל הנה, במאמר הדגל של התעשייה הזאת אומרים, תבדקו האם התפתחו נוגדנים נגד העצמי, תבדקו את הנושא של אוטואימיוניות. עכשיו, אוטואימיוניות זה לא יקרה תוך שבוע, שבועיים, זה משהו שעוד שנה, שנתיים, שלוש, חמש, שמונה, עשר, אי אפשר להגיד החומר הזה הוא בטוח, ניתן את זה עכשיו למיליוני אנשים, כי כרגע זה נראה לנו מספיק בסדר. לא, יש פה מחלות שעלולות לקרות עוד 8, 10, 15 שנה, ואנחנו רק בתחילת המחקר הזה. והם אומרים עוד משהו עוד יותר חמור, זיהוי האנשים שהם בסיכון מוגבר לתגובות אוטואימיוניות לפני חיסון mRNA, עשוי לאפשר נקיטת אמצעי זהירות סבירים. הם אומרים משהו יותר חמור, הם אומרים, אם יש אנשים שכשהם לוקחים את החומר הזה, יגיבו עוד יותר קשה, אולי יש להם רקע של מחלות אוטואימיוניות, אולי יש להם קרון, אולי יש להם דלקת פרקים שגרונית, אולי להם החומר הזה לא מתאים, בארץ לא הייתה שום הנחיה, או שום אמירה שאומרת, תשמעו, אנשים בקבוצות א', ב' וג', אתם אל תיקחו את זה, אולי לכם זה לא טוב, אולי זה לא טוב לדלקות פרקים, ואולי לא טוב לקרון, ואולי לא טוב לאנשים עם אסתמה, לא הייתה שום התוויה, אבל כאן הם כן אומרים שצריך לבדוק מי בסיכון מוגבר. עוד דבר זה ה-RNA החוץ-תאי במהלך החיסון של mRNA. הוכח ש-RNA עירום, הכוונה שהוא מסתובב לבד, מגביר את החדירות של תאי אנדוטל צפופים ועלול לגרום להיווצרות בצקת. חבריי, הרבה מהתופעות לוואי שרצות ברשתות, תמונות מבילות של עיניים נפוחות ורגליים שלא זזות וכבדות וכל מיני נוזליות בכל מיני, בצקות בעין, בצקות במוח, אדמה, בצקת, אומרים לכם ב-2018 שהחומר הזה יכול לגרום בצקות. מישהו הוציא שאלות, שאלון כמה אנשים חטפו בצקת אחרי החומר הזה בישראל? מישהו בדק? מישהו קיבל את האנשים האלה? נמשיך הלאה, הכל כתוב, אבל לא רק זה הם אומרים, ש-RNA חוץ-תאי במחקר אחר הגביר קרישת דם והיווצרות פקקת ורידים פתולוגית, פתולוג'יקל טרומבוס. חסימה הפקקת של כלי הדם על ידי קריש דם. חבר'ה, עושים סיפור גדול מאוד, אסטרזניקה. אבל במחקר הזה, מ-2018, שמתאר את התעשייה הזאת, אומרים ש-RNA שיווצר, שהוא יהיה בדם מחוץ לתאים, יכול לגרום טרומבוזות. ומה עושים במדינת ישראל? לוקחים ראשונים, אנשים שהם חולי לב, עם כל המחלות רקע, ואומרים, בוא ניתן להם את החומר ונגן עליהם. חומר שב-2018 מתרים שיכול לגרום טרומבוזות. אז האם זה מפתיע שהיו הרבה מאוד אירועים של לב, מוח, ולמה רק לחברות האחרות פתאום בודקים בציציות? כי כאן בארץ תוארו תופעות בדיוק בהקשרים האלה. לכן אומרים, צריך הערכת בטיחות, תכשירי מרני שונים, מערכות הכנסות לגוף, מנוצלים, כאילו משתמשים בהם בראשונה בבני אדם, ונבדקים באוכלוסיות חולים גדולות יותר. זה המאמר הדגל, זה המאמר שאומר, איזה יופי, יש לנו תעשייה חדשה, חיסוני מרני. שם זה מופיע, זה לא אלה נווה אומרת, וזה לא מיכל הרן אומרת, זה הם אומרים, זה החוקרים של התעשייה הזאת, שמעללים ומפארים אותה. אז יש לי המון מתנדבות ברשת שרוצות לעזור, וביקשתי באחת מהם למצוא את המאמר הזה שמתייחסים אליו, של קרישת הדם עקב RNA חוץ-תאי. המאמר הזה, הנה כאן, אתם אומרים כאן, Extracellular RNA constitutes a natural procoagulant blood coagulation, וכתוב שם, administration of exogenous RNA provoked a significant procoagulant response in rabbits. Okay, in mice that underwent an arterial thrombosis model, extracellular RNA was found associated with fibrin-rich thrombi. Thrombi, כאילו פקיקות של כלי הדם. האם מישהו בארץ בדק שמי שקיבל את החומר הזה, מה קרה בכלי הדם שלו? האם בדקו פרמטרים של הדם? האם בדקו פרמטרים של דלקתיות בדם? האם בדקו טרומבוזות? האם מישהו חיפש את זה? כי האירועים קרו, השאלה הם עשו את הקשר. הנה, זה מופיע כאן כבר ב-2007, מזל שלא נעלמו מחקרים, עדיין חלק לפחות כאן. ויש עוד משהו, כשה-CDC ב-30 בדצמבר 2020 מוציא מצגת, והמצגת הזאת מדברת על האלרגיות שיכולות להתפתח למי שמקבל את התרכיב הזה. והם מסבירים, אם אתה או מישהו שקיבל את זה, קיבל את אחת מהתופעות האלה, בעצם אחרי הקבלה של החומר בטווח של דקות, כמה שעות, אז הוא בעצם פיתח אלרגיה לתכשיר, ואסור לו בעצם לקבל את המנה השנייה. הנה כתוב כאן, receive second dose of mRNA, no. יש לך את אחת מהתופעות האלה? No. מישהו בארץ ידע שאם יש לך קוצר נשימה, בלבול, אם יש לך פריחה ישר אחרי זה, אם אתה פתאום מרגיש סוף העולם מגיע, אני כולי חרד, מי שידע מזה שאסור לו בכלל לקחת מנה שנייה? ויש כאן עוד, כאן בחילה, עקאות, שלשולים, התכווצויות בבטן. אנשים הגיבו אלרגית רע לחומר הזה. אף אחד לא אמר להם, חבר'ה, סטופ, ה-CDC אומר, סטופ. התוויית נגד. לא, יאללה, קחו מנה שתיים. הרופאים ממליצים. אני כן הייתי מתדיינת, כאן הם דיברו על כמה שעות אחרי, היה לי על זה איזשהו דיון עם דוקטור מיכל הרן, ואני אמרתי, כמה זמן אחרי? היא אומרת, כתוב שם איפשהו גג 4 שעות. אני דיברתי וגם התכתבתי עם אנשים שזה לא קרה להם ב4 שעות הראשונות. ביום למחרת קראו להם תופעות כאלה, יומיים אחר כך קראו להם התופעות האלה. דיברתי עם אנשים ששלשלו 3 שבועות. זה תקין? זה נורמלי? רופא לא רואה שזה משהו שהוא קשור בהתראות של ה-CDC? מישהו מהרופאים בישראל בכלל ידע מה זה אותם ההתראות שבגינם אסור לתת את החומר אחר כך? אני לא בטוחה. אני בזמנו התכתבתי עם איזושהי אחות, שהיא הייתה בצוותים, צוות של בית חולים, והיא אמרה, אנחנו לא ידענו, לא יודעים על ההתוויה הזאת. אז אם אחות לא יודעת את זה, אני לא יודעת כמה אנשים בכלל היו מודעים לזה שבכלל אסור להזריק מנה שנייה לחלק מהאנשים. אולי אפשר למנוע חלק מהפגיעות אם היו שמים לב לדברים האלה. וזה מה שדיברתי איתכם, אותם התסמינים שהיה צריך להיזהר מהם, הם אדמומית, אורטיקריה, תסמינים מוריים, אנגיודמה, בלבול, דיסאוריינטציה, סחרחורות, קלות ראש, קוצר נשימה, צפצופים, היפוקסיה, בחילות, הקאות, התכווצויות בטן, שלשולים, תאוצת לב ותת לחץ דם. ואני מדגישה את תאוצת הלב ותת לחץ דם, זה מוביל אותנו למשך ההרצאה. למה? בן אדם לקח את החומר, פתאום הלב שלו דפיקות לב, עד שהוא מגיע לבית חולים, בודקים פתאום, הכל בסדר, לא מוצאים איזה משהו חריג, אבל הוא מצפיקות לב, מישהו אחר לוקח את החומר, היפוטנשן, הולך לנהוג, אחרי שהוא לוקח את החומר, מתעלף באוטו, עושה תאונה, סיבת המוות, תאונה. היה מקרה שרץ ברשתות, אני לא אגיד שם ולא שום דבר, שהיו כאלה שאמרו, הבן אדם הזה לקח את התרכיב, ומת כמה ימים אחר כך, ומיד קפצו כאלה שאמרו רק שנייה, אבל הוא לא מת מהחומר, הוא מת בתאונה, וניסיתי ככה להבין בשיחה עם בני משפחה, והבנתי, הבן אדם מתעלף בזמן נהיגה. אז אם בן אדם מתעלף בזמן נהיגה, מי השם, והאוטו עשה תאונה, לך תדע כמה כאלה עוד יש שמוגדרים תאונה. מעניין מאוד, מעניין מאוד. בארץ לא הקצו את החשיבות לנושא הזה, לא באמת בדקו כמו שצריך, ודי התעלמו מהרבה מאוד נורות אזהרה. אז למה אני אין בכלל אפידמיולוגית סביבתית? מה אני בכלל עושה בנושא הזה, ולמה זה בכלל מעניין אותי, ולמה בכלל נכנסתי לזה? יש לי מספיק נושאים בחיפה להתעסק בהם, מספיק צרות סביבתיות, והסיפור הוא כזה. אני בתחילת, ככה, אמצע דצמבר, אני חושבת זה היה, או תחילת דצמבר, יצא מאמר, ושם התריע פרופסור יואל דונחין, שבניסוי על התרכיב הזה, גם שם מתו אנשים, וצריך להיזהר, יכול להיות גם תופעות של אנפילקסיס, שזה מסכן חיים. זו תגובה אלרגית מסכנת חיים, ואני לקחתי את זה לתשומת ליבי מאוד ברצינות כשקראתי את זה. אמרתי, טוב, מעניין. ואז התחילו לתת את החומר הזה בארץ. לפני שנתנו את זה, התחלתי לשמוע הרצאות, ושמתי לב לשני דברים באותם הרצאות. הביאו מרצים, מרצה אחד מצוין משיבה, ומרצה אחד מהטכניון, והם הסבירו מאוד, אבל כשזה הגיע לדברים המעניינים כמו תופעות ארוכות טווח, דברים שראו שאולי יכולים להתריע על סיכונים אפשריים. שם לא היה איזה חומר משמעותי, כאילו בונבונים. טוב, אמרתי, נראה לי קצת חשוד, כאילו בכל זאת יש תופעות שצריכות להיראות, איזשהו אחוז מסוים, משהו יקרה. לא, חומר נהדר. אחד מהם למשל אמר שה-mRNA שמוכנס בתהליך הזה הוא mRNA modified. זאת אומרת, זה לא איך שהגוף משתמש במולקולה הזאת, אלא איזשהו שינוי שזה עבר. ניסיתי להבין מה המשמעות, כמה זמן זה נשאר בגוף, האם זה נשאר יותר זמן. חיפשתי קצת מאמרים, מצאתי מאמר על קופים, והסתבר ששם כשהזריקו חיסון mRNA לאותם הקופים, קופי מקוק זה היה, זה הגיע לבלוטות לימפה. ואז הם צילמו את הקוף, הרגו את הקופים, צילמו כמובן, והראו שזה מגיע לבלוטות לימפה. בלוטות הלימפה מרשתות את כל הגוף, לאן זה מגיע עוד. מתחיל לעלות אצלי שאלות, ופתאום בעודי חושבת, מתחילות לצאת כתבות. אנשים לקחו את החומר ומתו. באחד המקרים הקיצוניים, מת מישהו שעתיים אחר כך. גבר מת, בן 75, שעתיים אחרי שהוא התחסן לקורונה. ומשרד הבריאות ישר אומר, אין קשר בין המוות לחיסון. מה זה אין קשר בין המוות לחיסון? רק קראתי לכם את המחקר מ-2018, טרומבוזות, כל מיני תאוצות לב, מה הולך פה? למה אין קשר? אני במקרה הסתבר שהאדם הזה של השעתיים אחרי, קרובה שלו גרה בשכונה שלי, ושמתי את המאמר הזה בוואטסאפ שכונתי, והיא כתבה לי, אני מכירה את המשפחה, אז אמרתי, באמת, מה קורה שם? וזה, עושים נתיחות, עושים משהו, בודקים, איך הגיעו למסקנה? ובין לבין, בין השורות, התחלתי להבין, שבעצם לא, הבן אדם הזה הולך להיקבר, בלי שידעו מה בדיוק קרה שם, בלי שיהיה איזושהי אוטופסיה או משהו, שיגיד, מה גרם לאותו התמותה הזאת, כי בן אדם מת. הרי התחסנת כדי למנוע תמותה, ואתה מת אחר כך, אז משהו פה לא בסדר. אז סליחו לי, אבל לי יש את פיוז האי צדק. איך שאני ראיתי את זה, אמרתי, משהו פה ממש מטריד. לא ייתכן שכל כך מהר שזה רק קרה, ופתאום אין קשר, הגופה הולכת להיקבר, לא יש שום הוכחה אם היה או לא היה קשר, כי עוד רגע בן אדם נקבר, ואז פתחתי עיניי, ובאותה התקופה ברשתות מתחילים להיות מקרים, התחסן, מת, התחסן, מת, התחסן, מת. עכשיו, בהתחלה התחילו עם המבוגרים. אז צצה טענה ברשת, כן, אבל זה אנשים מבוגרים, אנשים קשישים, ואולי הם בסיכון מוגבר גם ככה, אולי ממילא בן אדם בן 90 היה, או בן אדם 85, ואני התחלתי לראיין אנשים כאלה ולדבר איתם בטלפון, והבנתי שזה לא היה אנשים שהם היו רגע לפני מוות, הם היו אנשים הולכים, מתפקדים, באו לקחת את התרכיב הזה, ופתאום הם כמה ימים אחר כך, או מתים. אז מישהו שיבדוק את זה, יעשו בדיקות, מוזר. טוב, אז ואז התחילו שורה של מקרים. עכשיו, ככל שהגיל הלך וירד, פתאום התחילו למות גם צעירים יותר. כשזה הגיע ל-50-60, פתאום מת בן אדם מנתניה, ציון דיין, דום לב, עורר תדמה, בן אדם היה מאמן של ספורט, בן אדם ששומר על כושר, לא הטייפקאסט של מישהו שאמור למות מחר בבוקר. ועוד היה עוד גם עוד סיפורים על עוד ועוד, כשישה ללא רוח חיים, שעות אחרי שקיבלה את מנת החיסון השנייה. ושוב, נורא חשוב להם להדגיש בכתורות, נראה שאין קשר בין החיסון למקרה הטרגי. זה המקרה הפטירה השלישי של אדם עם שעות ספורות אחרי החיסון. חבר'ה, על חיסונים אחרים של אסטרזניקה, אם היה קצת קשה עדיין וזה, אם מישהו נפגע, תוך, עוצרים את המבצע בכל המדינות, ומה בארץ? אני התחלתי לכתוב פוסטים, למה לא עוצרים? אנשים מתים, בוא נבדוק ממה הם מתו, בוא נעשה עם זה משהו. מתחילים להצטבר ברשת עדויות, היו בחורות שאספו ממש עדויות גם דרך העמותה שלכם, התחילו לצלם המון המון צילומי מסך, לאחד אירוע מוחי ולשני דום לב, ולשני שבץ, כל מיני אירועים, ואף אחד לא עושה שום קשר, כאילו אף אחד לא מחפשים, גם נראה שלא מחפשים איזשהו קשר, זה כאילו טבעי, טבעי שזה יקרה. ורק אחרי שלא מעט אנשים שילמו בדלקות בגוף שלהם, וראיתי לכם את הקשר לדלקות, וראיתי לכם את הקשר לטרומבוזה, רק אחרי, פתאום, וגם אחרי מקרים כמו זה, שבין 23 לקה בספיקת לב יממה אחרי שהתחסן, לא ידוע אם יש קשר לחיסון. למה כל כך חשוב להדגיש שלא ידוע? אותו הרופא שבדק אותו אמר, הוא חלה כבר קודם בקורונה, הגוף הגיב יותר חמור, יכול התגובה שנקראת Vaccine Enhanced Disease, שזה אומר שהגוף כבר ראה את המחלה, ועכשיו הוא מגיב עוד יותר חזק, בגלל שהוא כבר ראה את זה, הוא חושב שזה שוב חזר, והוא נלחם בכל הכוח. ואנשים צעירים התחילו לקבל כל מיני תופעות, בין 19 ללא מחלות רקע, בטיפול נמרץ, ימים אחרי שקיבל את החיסון השני, ועדיין לא עוצרים. ממשיכים, למה לא שעוד צעירים, שעוד חיילים, שעוד בני נוער. ורק אחרי קצת לחץ, פתאום מסתבר משרד הבריאות, תחליט לבדוק תופעות של דלקות בקרום הלב בקרב מתחסנים. מה זאת אומרת תופעות? כמה כאלה יש? איפה המספרים? כמה צעירים? מה היה מחלות הרקע שלהם? האם היה קשר? האם לא היה קשר לחומר הזה? ואם היו לרגע עוצרים, היו לרגע אחד עוצרים ואומרים רק שנייה, יש מקרים פה וצריך לבדוק מה קורה ובוא נבדוק, לא חייבים מהר לדחוף את זה לכל אדם שמגיע בריא, צעיר, אולי רגע נעצור, אולי נגדיר למי אסור לתת, אבל לא עצרו, ממשיכים לתת את זה, ואז אפשר לראות בתקשורת, זה ממש לא מזמן, הנה זה מה-31 למרץ, אפשר לראות מקרים כאלה, בני משפחתה של בת 22 שנפטרה מדלקת בלב, הטיפול בבית החולים היה לקוי, טוב, חושבים, הבן אדם קורא, אומר, וואלה, עוד מקרה של רשנות רפואית אולי, אבל אז קוראים את ההמשך, אחרי ששיראל הלל זל קיבלה את החיסון השני נגד הקורונה, היא לקטה בדלקת בשרירי הלב והושפזה. משרד הבריאות יודע שיש דלקות בלב, יודעים שיש בעיה כזאת. למה לא אמרתם, אני לא נותן את זה לצעירים, זה לא מתאים להם, הם בריאים, הם חזקים, הם חסונים, הם לא צריכים את החומר הזה שגורם לדלקות בלב. אחד הרופאים בוועדת החקירה האזרחית, היה איזשהו זום באחד מהם, אני חושב שזאת הייתה רופאה, והיא אמרה, תראו, אומרים דלקות בלב, דלקות בלב, אבל אולי קצת שוכחים להגיד שזה לא איזה משהו חפיף, דלקת בלב, זה יכול לעבוד גורם סיכון, אחר כך לעוד בעיות חמורות יותר, שאולי יצריכו השתלה של לב, זה לא משהו ככה על הדרך. אדם צעיר לא אמור לחלות בדלקות בלב, כל כך, בגיל כל כך צעיר. ובמיוחד שחומר שיודעים שהוא גורם לדלקתיות, אני עוד לא התעדכנתי אם יש מצגת חדשה, אבל משרד הבריאות בחמישי לינואר, אחרי שהתחילו לתת את התרכיב הזה לאנשים, הקים ועדה של תופעות לוואי, בינתיים כבר חוסנו לא מעט אנשים, ואז הוועדה התחילה להתכנס, פרוטוקולים לא ראיתי של הוועדה הזאת, והוועדה התחילה להכין מצגות צבעוניות, שהן בעצם לוקחות מידע שציבור מדווח להם, ומציגות אותו בצורה מאוד כללית. מאוד פטית. אז יש כאן, אם אתם נכנסים לאתר של משרד הבריאות, ועדות מבצע חיסונים, אתם תראו רק סיכום של הישיבה הראשונה מה-12 לינואר 2021, אחר כך אתם תראו מצגות, מצגת מה-27 לינואר, מצגת מה-9 לפברואר, מצגת מה-10 לפברואר, ואחת מה-1 למרץ, יכול להיות שיש עוד אחת חדשה, אני לא בדקתי, אבל מה שקורה, יש כאן איזשהו עיבוד של משרד הבריאות, של הנתונים האלה, וזה מוצג מאוד כללי. עכשיו, אני רק אדגיש משהו אחד. כשזה קרה, כאילו כשהתחילו לתת את החומר, אף אחד לא ידע בעצם לאן לדווח. אף אחד לא ידע למי להתקשר. לא ידעו אם קורה משהו מה לעשות. היו כאלה שהלכו לרופאים ואמרו להם, מה אתה רוצה? אין קשר. גם אנשים צעירים שחטפו אירועי לב, מה אתה רוצה? אין קשר. עכשיו, אנשים שקבוצות סיכון, אין קשר, אתה, יש לך מחלת רקע. וגם כשהיה מקרים עם מחלות רקע, אז משרד הבריאות כאילו כל הזמן אומר, כן, יש מחלות רקע, כן, קרה ל-XY, אבל יש מחלת רקע. לא התייחסו לסיכונים הספציפיים של הדבר הזה. אז מה משרד הבריאות? כן, מודה בו. אוקיי, אז אמרנו שלא עשו את הבדיקות כמו שצריך, לא ידעו איפה לספר על תופעות הלוואי, המידע עובר את משרד הבריאות, הוא לא, זה לא שאני, אם אני מדווחת עכשיו שכואבת לי האוזן, זה הולך למשרד הבריאות, משרד הבריאות מכין איזשהו גרף, הוא קורא לזה תופעה אחרת. אין כאן, כמו במדינות אחרות, פירוט שיש טבלה, אתם תראו את זה, אני אראה לכם עוד מעט, טבלה מפורטת, בעיות שקרו באוזן, בעיות שקרו בשרירים, בעיות שקרו בלב, בעיות שקרו בעצבים, בעיות שקרו ברגליים, בעיות ש... כאן לא, תופעות, תופעות נוירולוגיות, תופעות, הכל נורא כללי. אבל משהו כן מתייחס לתופעות אלרגיות, גם מסכנות חיים, תופעות שקרו זה גם תופעות נוירולוגיות ופגיעות אוטואימיוניות, שיתוק בל למשל, דוקטור מיכל הרן התייחסה לזה שזה סוג של פגיעה אוטואימיונית, לכן מה שהתריע כבר קורה, אנשים נפגעו, מי שהיה לו שיתוק בל, תגובה אוטואימיונית. מה שלא התייחסו רשמית ושום מצגת, לפחות עד התאריך שאני בדקתי, לא ראיתי התייחסות לדימומים מהרחם, ולא ראיתי התייחסות לדימומים של נשים מבוגרות אחרי גיל פריון, ולא ראיתי את הנושא של תינוקות שהפסיקו לנוק, ולא ראיתי הפלות, לא ראיתי מספרים, לימפדנופתיה שזה כל מיני בעיות בברכת הלימפה, כאילו דלקתיות שם, התפרצות של מחלות אוטואימיוניות, הרפס, איפה הנתונים האלה? זה רק רשימה חלקית. הציבור לא באמת מקבל את העדכון ממשרד הבריאות בנושאים האלה. כמה נשים דיממו אחרי החומר, איזה תופעות קרו. אז אנחנו בעצם מדברים על מה משרד הבריאות, מה הוא כן מוכן לספר, כי משרד הבריאות כן מודה בחלק מהדברים, בצורה קצת כללית וקצת, אני קוראת לזה מחובסת, אבל בואו ניכנס רגע לאחד מהגרפים שמציגים. מה שהגרף הזה מציג זה סיווג תופעות בסמיכות לקבלת חיסון, מנה ראשונה, בהתפלגות לפי קבוצות גיל במנה הראשונה. וכאן הם אומרים, זה השיעור למיליון מנות חיסון מתוך כמעט 5 מיליון שקיבלו את המנה הראשונה. אז הנה, מה משרד הבריאות מודה בו? אם תסתכלו, אתם תראו, תופעות נוירולוגיות. אוקיי? סוג התופעה, 487, הם מחברים את המספרים פה, 487 תופעות נוירולוגיות פר מיליון מנות חיסון. אבל מה לעשות? שלא נתנו רק מיליון, נתנו כמעט 5 מיליון. אז בעצם אנחנו כבר מדברים פה על אלפי אנשים. עכשיו, יש פה תת דיווח, כי זה דיווח עצמי. ומי שלא מדבר טוב עברית, ומי שלא יודע שבכלל יש אתר כזה, ולא יודע איפה לדווח. אז, או מי שקרה לו משהו חמור יותר והוא בבית חולים, הדבר האחרון שאולי כרגע רוצה זה להתחיל לדווח. אז יש לנו כאן תת הערכה של אלפי פגיעות נוירולוגיות שמשרד הבריאות יודע עליהם, וזה עובר ככה, בסדר. בחלקם בצעירים, שימו לב, אנשים צעירים לפי קבוצות הגיל, עד 19, 20 עד 30, ואפור 40 עד 60, כן, עד 59. ונשאלת השאלה, אוקיי, יכול להיות של אדם מבוגר, אולי יש תועלת נרחבת בלימנע ממחלה, במקרה הזה קורונה, והוא מוכן לקחת על עצמו סיכון כזה אחר. אבל אדם בן 20, אדם בן 18, אדם בן 25, אדם בן 30, למה הוא צריך להסתכן ולחטוף תופעות נוירולוגיות? ומה הן אותן התופעות הנוירולוגיות? כשאני התחלתי בעצם לחקור את הנושא הזה, הצעתי לעמותה לחיסונים בחירה מושכלת, הצעתי בוא נעשה איזשהו סיכרון, כדי שדי מהר נבין מה התופעות שקורות, ונוכל להתייחס לזה. והסקר הזה, זה היה בעצם הסקר הציבורי הראשון שרץ לו, ואנשים התחילו לדווח. ואחת המדווחות הייתה אישה מבוגרת, בת 75, שאיבדה שמיעה באוזן אחת אחרי החומר הזה. איבדה שמיעה. וזה משהו חמור, שמעה לפני זה, הכל היה בסדר. פתאום אני קולטת, יש תופעות נוירולוגיות. כשמסתכלים במצגות של משרד הבריאות, אין התייחסות לאיבוד שמיעה, איבוד ראייה, ואני יודעת שיש אישה כזאת, למה היא לא כאן? אני רואה, יש תופעה אחר. מה זה אחר? מה זה אחר? אז אחת התופעות שבעצם קורות לאנשים אחרי החומר זה שמוגדרת בתופעות הנוירולוגיות, זה נמלולים. וכשחברה פנתה אליי ושאלה, מה זה אומר? יש לי נמלולים, חלק מהתסמינים נעלמו לי, אבל אני עדיין סובלת מנמלולים. אז אמרתי, אוקיי, בואי נראה אם יש לך כרוניק פרסטיג'יה, זו ההגדרה. בואי נראה מה זה אומר לאורך זמן. ואני כותבת כרוניק פרסטיג'יה, ריסק פקטור, למה זה גורם סיכון, ורואים שורה של מחלות. שזה יכול להיות גורם סיכון שלהם, ביניהם סכרת, טרשת נפוצה, מחלות אוטואימיוניות, ועוד גם מחלות לב אחרות, ואז אומרים, אוקיי, אז מה הולך כאן? אז האם מי שעכשיו מרגיש את הנמלולים האלה, ומשרד הבריאות רואה את זה כתופעות נוירולוגיות, ככה וככה, נמלולים יש לנו, שנייה, איפה מישהו שבודק שהבן אדם הזה עכשיו לא יפתח עוד 5 או 10 שנים מחלה, כמו טרשת נפוצה? טרשת נפוצה זה מחלה שגורמת לעצבים במוח להתנוון, הבן אדם לא יכול לתפקד. אם יהיו לנו בני 20, בני 18 חיילים שלא מתפקדים עוד 10 שנים, יכול להיות מסות של אנשים כאלה, מי בודק שזה לא יקרה, מי מטריע, מי אומר אני הולך להגן על האוכלוסייה הזאת, לשמור עליהם. זה כאילו בקטנה, תופעות נוירולוגיות. ובנוסף רואים גם את התופעות אלרגיות ואנפילקסיס. בימים האחרונים מסופר בתקשורת על אישה צעירה שהייתה במסעדה ונחשפה לחלב, היא אלרגית לחלב. אנפילקסיס זה כשבן אדם חוטף תגובה אלרגית, מסכנת חיים, אם אין לידו את המזרק שהוא צריך, והיא הייתה אלרגית, היא ידעה שיש לה את הבעיה הזאת. אדם שלוקח את התרכיב הזה, והוא לא יודע שהוא יפתח אלרגיה מסוג אנפילקסיס, ברגע שהוא יוצא מהמתחם של הקופת חולים, ברגע שהוא עוזב את המקום הזה, אם הוא מפתח תגובה מסכנת חיים, אם זה בן אדם בן 70, או בן 60, או בן 80, אולי אדם שקצת קשה לו לזוז, לא בטוח שהוא הספיק לחזור מהר ולהגיד, תראו, יש לי בעיה, אני לא ניקות. יכול שבן אדם הזה מת ולא נעשו הבדיקות הנדרשות ויראו את זה כמוות שקרה, במיוחד בגילים המבוגרים. אבל משרד הבריאות יודע שזה גורם לתגובות כמו אנפילקסיס. אז איפה הנתונים שלכם? איפה, לא נתוני דיווח עצמי, איפה הנתונים מהבתי חולים כמה כאלה הגיעו? איפה? איפה הנתונים מהקופות חולים, ממרכזי ההתחסנות? איפה? עכשיו גם אחרי המנה השנייה רואים כאן גם תופעות נוירולוגיות, אלרגיות, אנפילקסיס. מבחינת המדינה, המספרים כאן כאילו פטט, קטן, משהו פה נראה לי לא בסדר. וכשאתה שואל למה לא בסדר, כמו שאמרתי, אנשים בכלל לא ידעו לאיפה לדווח, אז איך ידעו מה המספר האמיתי של האנשים שנפגעו? ואם כבר דיווחו על אשפוזים למשל, הנה יש כאן עוד גרפים, דיווח על אשפוזים בסמיכות לקבלת החיסון לפי קבוצת גיל ומספר מחלות רקע במנה הראשונה. הם רוצים להדגיש, תראו, סך הכל 50 אשפוזים. נראה קטן. ואז הם אומרים, מתוך 50 אשפוזים, 24 היו קשורים למחלות רקע של מערכת עצבים, 15 למחלות רקע במערכת הלב וכלי הדם, ו4 לתגובות אלרגיות, ושאר המקרים קשורים למחלות רקע אחרות. כבר כשיש מקרה, בן אדם מגיע לבית חולים, מגיע מאושפז, אז ישר מחפשים איזה מחלת רקע יש לך, אתה חולה לב, אז אתה חולה לב, אז לא מתייחסים, כי אתה חולה לב, כי יש לך איזושהי בעיה נוירולוגית. סליחה, אבל אם החומר ב-2018 אומרים שיכול להיות סיכון של טרומבוזות ולדלקתיות, שאנחנו יודעים שכל הסתימה של כלי דם, זה תופעות של מערכת החיסון, כל מיני דלקות שקורות בכלי הדם. אז איפה ההתייחסות לזה? וגם כאן רואים שוב, ומה שמאוד מעניין זה שרואים כאן צעירים, רואים גם צעירים, למשל 20 עד 29 כאן רואים צעירים ללא מחלות רקע מגיעים לאשפוז. אתם רואים אותם כאן למשל. אנשים לקחו את החומר הזה והתאשפזו, ורבותיי, זה לא פתח מהדורות חדשות. לא שמענו על זה בתקשורת. איפה האישה שאיבדה את השמיע? איפה הצעיר בין ה-20 או 29 שהתאשפז פה? איפה הם? למה הם לא היו בחדשות? הראו אולי מקרה, ממש עשו טובה, והראו מקרה אחד של בן 19, אחד של בן 23, וזהו. אבל אנחנו יודעים שיש אלפי פגועים נוירולוגית. איפה הם? איפה האנשים שדימומו מהרחם? איפה כל הנפגעים? למה אף עיתון או כלי תקשורת לא מביא ועושה רעיונות? אני מביא עכשיו 100 אנשים שדממו אחרי החומר הזה מהרחם, אני שואל אתכם מה המצב שלכם. אני מביא 100 אנשים שהיו ברעיון ולקחו את זה, אני שואל מה המצב שלכם. איפה? איפה התקשורת הביקורתית והחוקרת? נעלמה? אז אני אגיד לכם למה. תקשורת מסחרית. 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 לא תקשורת ציבורית. אז עכשיו אני רוצה להתייחס קצת בעצם לתופעות הנוירולוגיות. מה משרד הבריאות כן מכיר בו, מה הוא כן מודה בו, ואם פותחים את הטבלאות שלו, רואים פה 197 מקרים של נימול, כן, זה המצגת של 31 לינואר, רואים נימולים, פרקוסים. חבר'ה, בן אדם קיבל את החומר הזה, הוא כולו מפרקס, ולא מראים את זה בחדשות, לא מראים את זה בתקשורת. איפה זה? איפה המקרים האלה? באיזה מקום החליטו להחליק אותם? אנשים משותקים להם פנים, שיתוק בל. איפה זה? איפה כל הנפגעים? אפילו לפי העלונים של פייזר ושל ביונטק, התופעה הזאת של שיתוק בל אמורה להיות בתדירות יותר גבוהה ממה שמשרד הבריאות סופר. אז איפה, לאן נעלמו כל המקרים האלה? אולי הם לא דיווחו? האמת שבהקשר הזה אני יכולה להגיד שכשאני ראיתי בשכונה שלי מישהו עם השיתוק בל הזה, ואמרתי לו, בוא, אני יכולה לעזור לו, בוא, נעשה משהו, בוא, הוא לא רצה בכלל לדבר על זה. ספק אם הוא בכלל דיווח למישהו, הוא עשה עם זה משהו, כי הוא אולי לא חשב שזה בכלל קשור, כי מספרים שזה משהו שיכול גם טבעית לקרוא. מה עוד ראינו? אז כאן שימו לב, יש כאן אירוע איסכמי מוחי חולף. אנשים קיבלו רואי מוח, וגם זה לא פתח שום מערכת חדשות. איבדו הכרה, אבחנות אחרות. מה זה אבחנות אחרות? זה בדיוק מקרים כמו אותה אישה שאיבדה שמיעה. מה זה הבחנה אחרת? כמה כאלה יש לכם שאיבדו שמיעה ואיבדו ראייה? איפה הנתונים? כאן אנחנו רואים שוב עוד איזשהו אחד מהגרפים שהנה נימול, תראו יש פה הרבה מאוד נימולים, שיעור למיליון. שוב, יכול להיות שבן אדם שמרגיש עכשיו נמלול, לא אומר, שטויות, הרופא אומר לו שטויות, זה יעבור, אז אולי לא מדווח. כמה כאלה באמת יש? אז אני גם שואלת קודם כל, כמה אנשים מתו אחרי החומר הזה? מי זה המתים האלה? איפה הנתונים? איפה מערכת הדיווח השקופה? ואיפה יש לנו כאן תמלילים? אוקיי, הנה, ישיבה של תופעות הלוואי. יש בגוף, במשרד הבריאות גוף שאמור לדון בתופעות הלוואי האלה. למה הפרוטוקול שלו, למה התמליל שלו הוא לא פתוח? למה אין לי לראות עכשיו תמליל שאומר, אנחנו דנו היום בתופעת הנמלולים, אנחנו יודעים שזה יכול להיות גורם בסיכון בעתיד למחלות X, Y, Z, למה אני לא רואה תמליל כזה? למה בן אדם שכרגע חווה נמלול, למה הוא לא יודע בעצמו, לא מספרים לו שהוא בסיכון למחלות המשך? אולי אפשר לטפל בו, אולי אפשר למנוע את זה, אולי אפשר להפחית את הנזק. חבר'ה, מבחינת בריאות הציבור, יש לי תואר שני בריאות הציבור. אתם, התפקיד שלכם, משרד הבריאות, זה למנוע מחלות עתידיות. לא לגרום למחלות עתידיות, לא לפרנס חברות תרופות. התפקיד שלכם זה לשמור על אנשים, ולא לגרום להם לתחלואה עתידית ולטייח את זה. וגם כאן, איפה התופעות שלא מתייחסים אליהם? היה ברשת המון מקרים של תינוקות, אמא שלהם לקחה את התרכיב והם לא ינקו אחר כך. מה התינוק יודע שאמא שלו לא יודעת? מה התינוק יודע? כמה כאלה היו? למה לא? מה עבר אליה? מה עבר ממנו אליו שגרם לו לא לנוק? האם עשו בדיקה? אם עבר ה-MRNA, אם עבר הננוליפידים? עכשיו, היו המון 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 שטענו ברשת, באנו, דיווחנו לרופאים וזה לא עבר הלאה. אז אני לקחתי רק דוגמה אחת שכותבת מישהי, כמובן הורדתי את השמות כדי לשמור על הפרטיות, לא בטוח שהיא רצתה שזה משהו שיופץ בנאטו. ואז היא אומרת, שעה אחרי החיסון התחילה לדמם, דימום כבד והיא לא הייתה אמורה לקבל בכלל, ובקופת חולים סירבו להתייחס לדיווח שלה שעשתה חיסון לפני שעה ואמרו לה בנחרצות. שאין שום קשר. בבדיקות שעשו לה לא מצאו שום דבר חריג. ואחרי החיסון השני, שוב דימום מסיבי ועם קרישי דם, שוב, אסטרזניקה עוצרים בגלל קרישי דם, פה נשים מדממות עם קרישי דם, ובסדר, לא עוצרים שום דבר. שוב בדיקות, שוב לא מצאו כלום, ושוב אמרו לה שאין שום קשר לחיסון. וכשבקשה שיכתבו בתיק ובסיכום שאחרי חיסון, לא הקשיבו לה ולא הזכירו את החיסון כלל. יש לי גם כזאת עדות על טינטון, בחורה מאוד מרשימה, שהיא סיפרה שהיא באה לרופאים, הם אומרים לה כן, בשקט מאחורי הגב, כן, אנחנו יודעים שחיסונים יכולים לגרום לטינטונים, אבל לא, הם לא דיווחו הלאה. אז כמה כמו יש שהמידע שלהם לא עובר הלאה. ואז באותה תקופה יצאה גם כתבה בישראל היום, שאומרת כן, אנחנו, אומרת מנכלית עמותת מידעת, חברת ועדת המעקב למועילות ובטיחות חיסון הקורונה ממשרד הבריאות, והיא אומרת, למרות שבניסוי, הכוונה הניסוי של פייזר, לא דווח על תופעה כזו של הדימומים, כן? אכן, בימים האחרונים עולים דיווחים רבים ברשתות החברתיות, אני מתכוונת להעלות את זה לדיון בוועדת המעקב. אם אכן יתברר שמדובר בתופעה קשורה לחיסון, זו ראיה נוספת לחשיבות איסוף המידע נרחב לאחר אישור החיסון. באה אישה, נקרא לזה עמותה שאמורה, התפקיד שלה בין היתר, נראה לי גם לקדם מדע נכון, מדע זה, הוא לא תמיד מדע עוזר לאנשים, הנה תלידומיד, אם אני נגד תלידומיד, אז אני מתנגדת מדע, אם אני נגד DDT, אני מתנגדת מדע, אם אני נגד פצצה אטומית, אני מכחישת מדע, אני נגד מדע, רואים תופעה של דימומים בנשים, אף אחד לא סופר לנו כמה, למי זה קרה? אולי זה קורה רק לצעירות, אולי למבוגרות, אולי זה קורה לנשים בגיל פוריות או כאלה עם בעיה, עם רקע מסוים. לא, זה חשוב רק לדעת, זה ראיה שחשוב לאסוף מידע אחרי אישור החיסון. והנה כאן אנחנו אומרים שבא מי שמספר את המידע, אז לא רושמים את הסיפור הזה. נורא חשוב לאסוף מידע, מאוד מאוד חשוב, רק שהוא לא נאסף, מטעמים, שיקולים זרים. אז הוועדה הזאת שהתכנסה, שעליה היא מספרת, אני לא ראיתי תמליל שלה עדיין, ולא ראיתי איזה שמסקנות, אולי היה צריך להסיק שנשים מתחת לגיל 40 לא צריכות לקחת את החומר הזה, אולי נשים מתחת לגיל 50, אולי נשים בנות 20 ומטה, אולי לא נערות בנות 12 שהגוף שלהם עוד מתפתח, אולי הם לא בנות 16, למה לתת להם חומר שגורם לאנשים דימומים? מניין לי לדעת שהדבר הזה הוא זמני, אולי זה לא זמני, אולי זה משהו שיהפוך להיות כרוני. עכשיו, באיזשהו שלב, היו כל מיני סוגי פגיעות, היה תמותה, היה פגיעות עצביות, היה פגיעות בלב, היה פגיעות במוח, היה אלריות קשות. ואני, כמישהי שמנסה לחקור את זה, התחלתי בכלל לחקור את התמותה. התחלתי להרים טלפונים למשפחות שבן אדם שם נפטר, שהם כתבו ברשת, שקרה כמה, ולאמת את המקרה. באחד הימים היא מתקשרת לבית, כולם שם בוכים, יושבים בשבעה, לקחו אותו, הוא תפקד וזה, צועקים שם, כולם שם בוכים, ממררים ובכי, אדם שתפקד מבוגר, נכון, הוא היה מבוגר, אבל לא היה צריך למות באותו יום, לא היה מכתוב לו למות. והם כולם בוכים ובאבל, ואני מתחילה להבין שאם אני צריך להתקשר לעוד 10 או 100 משפחות כאלה, אני פשוט נשברתי, בתוכי נשברתי. וגם לי יש את הגבולות שלי, כן, יש לי גבולות. אמרתי, אני לא מסוגלת להתקשר לאנשים שהרגע עבדו קרוב שלהם, ולהתחיל לעשות פה איזשהו תחקיר או תיעוד. ואמרתי, אוקיי, אז אני אתקשר למקרים האחרים, אולי לב, אולי מוח, אולי פגיעות נוירולוגיות, ודי מהר מצאתי איזשהו נישה, שמצאתי אותה מאוד מעניינת, הפגיעות הנוירולוגיות. ולמה זה היה מאוד מעניין? כי זה קרה בכל מיני מקומות בגוף, היו כאלה ששותקו להם רגליים. אנשים לקחו את החומר הזה, ולא זזו להם הרגליים. עכשיו, לא רק אנשים מבוגרים, והיו כאלה שנפגע להם במוח, פתאום טינטונים ורעשים וורטיגו, אמרנו את הדוגמה של האישה שאיבדה שמיעה באוזן, כאלה שיש להם בצקות בעיניים, לא רואים, לא שומעים, כאילו פגיעה במרכז העירות, אנשים שלא מסוגלים לישון לילות שלמים, ואני מבינה שמשהו בחומר הזה מגיע למוח, או משהו מהרכיבים שלו, ועושה שם השפעה, ונשאלת השאלה, אוקיי, אז אולי להם, אוקיי, הם לא... זה לא מקרה התמותה שמתקשרת, הם בוכים, אולי אני יכולה לעזור במשהו, אולי אני יכולה לקדם משהו שיעזור להם. ואני מתחילה לפנות לאנשים האלה, או שולחים לי תמונות מהרשתות, ומתחילה לכתוב. אז יש לנו למשל, אני אתן לכם דוגמה, שיתוקי הרגליים, אתם לא שמעתם על זה במהדורות, לא הייתה פתיחה של אף מהדורה עם הסיפורים האלה. למשל, שני גברים בני 70 פלוס, שהרגליים שלהם שותקו, והם לא יכלו ללכת אחרי החומר הזה, לא שמעתם עליהם וגם הם לא תשמעו עליהם. כי המדינה לא באמת כנראה רצתה שתדעו עליהם, אבל הם לא היחידים. הייתה גם אישה בת 27, הרגליים שלה שותקו, בעבודה אמרו לה, אל תדברי על זה, הייתה כנראה, הייתה קשורה במוסד רפואי כלשהו, אמרו לה, אל תדברי על זה, הלכה הביתה לחלט, ישבה שם, ממה שאני מבינה, אף אחד לא באמת דואג לה, אין מי שעכשיו חיים שלמים יכולות שהיא תהיה משותקת ברגליים, בינתיים השיתוק לא עובר, אני לא יודעת כמה זמן זה ימשיך אצלה. יכול להיות שהאישה הזאת הפכה נכה לצמיתות בגלל החומר, והיא לא פתחה מהדורת חדשות. איך יכול להיות כזה דבר? איך יכול להיות שמקום עבודה שרואה מקרה כזה, הוא אומר לו, תשתקי לכי הביתה, תשתקי, ולא בואי תספרי לכל הצעירים, בואו נציל חיים של אחרים. אולי נצליח להציל עוד מקרים כאלה. והיא לא היחידה, הייתה גם אישה בת 30. היא לא יכלה ללכת אחרי החומר הזה. באותה תקופה, אני ניסיתי לחשוב מה יכול לעזור לאנשים האלה נפגעים עצביים. דיברתי עם דוקטור מיכל הרן, קראתי מאמר שהיא כתבה, היא דיברה על תגובות מערכתיות אלרגיות שיכולות לקרות לפג, לעיגולד הזה שעוטף את ה-mRNA. וממה שהיא כתבה, היא הסבירה על תאים שקוראים להם תאי מאסט, שהם קשורים בתגובה אלרגית של הגוף. הגוף רואה את החומר הזה כאויב, מתחיל להפגיז אותו עם תאי המאסט שלו. וממה שהיא כתבה, התחלתי להבין שיכול להיות שדברים אנטי-דלקתיים יעזרו להפחית קצת תסמינים. חיפשתי בגוגל מה יכול להיות אנטי-דלקתי, אלוברה, אחת מהחזקות. התחלתי להציע לאנשים, קחו אלוברה, תנסו, וזה באמת קצת הפחית תסמינים, קצת שיפר את המצב של חלק מהנפגעים. אותה אישה בת ה-30 פלוס, היא לא יכולה ללכת אחרי החומר, היא כן לקחה את האלוברה, קצת קורקום, והצליחה איכשהו לחזור ללכת, נשארו לה נמלולים בקצוות הרגליים, אין לי מושג מה זה אומר לטווח הארוך, אין לי מושג אם היא לא תפתח איזושהי מחלה, אני אישית נורא מודאגת מהמקרים האלה, גם המבוגרים וגם הצעירים. פגיעות עצביות, הרבה מקרים של ורטיגו, של טינטון חמור, התחרשות באוזן אחת. כשאני דיברתי עם האישה הזו, זו ששארתי שהיא תיארה ורטיגו, ואחר כך היא תיארה התחרשות באוזן אחת. באותו רגע הבנתי שיכול להיות שמי שאצלו מתחיל ורטיגו, יכול להיות שייווצר אצלו בסופו של דבר פגיעה כרונית שאיבוד שמיעה, ואז אמרתי, חייבים לנסות לעזור, וזה מה שהפתרון שלה עובר, אני ניסה לפחות לעזור, אולי להפחית חלק מהתסמינים וחלק מההתפתחות של הדבר הזה לכדי נחות כרונית. אז אני כן שמחה שאולי עזרתי למישהו להימנע מהמשך פגיעה. ורטיגו זה עצבים, טינטון חמור, זה עצבי השמיעה. מה עוד? יש כאלה שעל העין שלהם ישבו בצקות, היה להם כל מיני בעין נקודות שחורות, פגיעה בשדה הראייה, החלפה של הצבעים של הראייה, כל מיני תופעות מאוד מעניינות. הנה כאן גם בצקות. היה עוד מקרה, אני לא אתייחס כל כך כי... היה לי מקרה שדיברתי עם מישהי, מסתבר שהייתה עובדת של בית חולים, לא רצתה לא רצתה עוד לפרט, אבל גם שם הייתה פגיעה בעין, היה לה מחלות רקע. יכול להיות שהיו אומרים, לאישה הזאת יש מחלה אוטואימיונית כלשהי, אולי לה לא היה צריך לתת את החומר, כי אצלה זה בעצם יכל להיות תוצאה חמורה יותר. ואז נשאלת השאלה, אוקיי, אז אנחנו רואים בארץ תופעות מסוימות, ומשרד הבריאות מכבס אותם, זה תופעות נוירולוגיות, נמלולים, פרקוסים, אז אולי יש מקום אחר בעולם שבו כן מפרטים קצת יותר לעומק, וכאן אנחנו נכנסים לשתי מערכות דיווח רציניות, אחת היא הווארס בארצות הברית, אני פחות יודעת לעבוד איתה, אני התייחסתי לדוחות הבריטים, באנגליה יוצא כל כמה זמן, שבוע או שבועיים יוצא דוח, של, גם של פייזר, על התרכיב של פייזר וגם על תרכיבים אחרים שנותנים שם, והוא סופר את תופעות הלוואי שקורות, והדיווח הוא דיווח עצמי. זאת אומרת, אנשים אומרים, אני לא יודע עדיין, כאילו, התפיסה היא אומרת שאני לא בהכרח יודע כרגע מה זה יגרום לאנשים, אז אם אני אדווח, אם פתאום יראו שיש 20,000 פגיעות עצביות, אז נדע שיש פה משהו, ותכף תראו נתון מאוד מעניין. כי אם אנחנו מסתכלים למשל על דברים שקרו בלב, cardiac disorders, אז יש כאן, ושוב, יש כאן בטח הטייה של לבחה, של פחות מדווחים, אולי לא כולם יודעים שצריך ואיפה לדווח, אבל יש כאן אלפי מקרים של cardiac disorders בבריטניה, ויש כאן מעל 2,000, הדוח האחרון שהתייחסתי אליו זה 12 באפריל 2021, יש כאן 2,034 מקרים של eye disorders, אוקיי, אפילו עיוורות, blindness. האם נער בן 18 שלוקח את החומר הזה, האם מישהו אמר לו, שאולי הוא יהיה אחד מתוך כמה שיהיה עיוור אחרי זה? האם זה שווה לבן 18 לקחת חומר שיכול לגרום לו להיות עיוור למשל או חירש? במה הקורונה תסכן אותו עד כדי כך שהוא עכשיו אומר, אני מוכן לקחת עצמי את הסיכון הזה. ובנוסף, הנה יש כאן עוד. אז נכון, סיפרתי לכם על מערכת עצבים, די מהר הבנתי שיש פה משהו עם העצבים. וזה נורא סקרן אותי, מה קורה שם, מה פוגע, האם זה mRNA המודיפייד, האם זה המעטפת שלו, מה קורה, האם הגוף תוקף, לא יודעת מה, אני מנסה להבין את המנגנון, כי אם אני אבין, אולי נצליח למנוע מאנשים עוד נזק, להיפטר מהחומר, זה לנקות קצת את המוח, שזה לא פשוט לנקות מוח, מוח, יש לו מחסום דם מוח, זה לא כמו חלק אחר בגוף, יש כאן הרבה מחשבה שצריך להבין מה המנגנון פגיע, והנה בבריטניה, Nervous System Disorders, אז כמעט 25,000 פגיעות במערכת עצבים. כרגע זה, אני לא משנה כל כך, איך זה, הנה למשל רעד, resting tremor, 628, אנשים שהם tremors. תבינו חבר'ה, כשהיה צילום של מישהו מארצות הברית שהיא רועדת אחרי החומר, קראו לזה באחד מערוצי התקשורת פייק ניוז. מה פייק כאן? 25,000 נפגעים עצביים זה פייק? אתם התקשורת פייק. אתם לא דיווחתם. ואני רוצה להגיד בהזדמנות הזו דבר אחד, אני כן, מהרגע שהבנתי שיש פה סיכון לתמותה, ומהרגע שהבנתי שיש סיכון לפגיעות עצביות, ואני אשת בריאות ציבור, ונכון, יכול להיות שאני לא דוקטור לננוטכנולוגיה, ונכון, אולי אני לא פרופסור לאימונולוגיה, אבל הבנתי שאנשים נפגעים במוח שלהם, ובאותו רגע אמרתי, אני חייבת להטריע. אנשים מתים, אנשים נפגעים במוח, אני אלה, ואני אגיד את הדבר הזה. אני, דרך העמותה שלכם, חיסונים בחירה מושכלת. ניסיתי להגיע לכלי תקשורת, יצאה הודעה לעיתונות, וההודעה הזאת נקלטה בלא מעט מקומות, והיחידים שקראו לי היה רדיו 90 וערוץ 12. ברדיו 90 אני עולה, מתחילה לתאר תמותה, מתחילה לתאר השפעות עצביות, ובאיזשהו שלב מתחילים להתמקד בי ולא בחומר שאני מנסה להציג, ואני מנסה להטריע, שאנשים יעצרו רגע ויחשבו, האם הם מוכנים לקחת את עצמם סיכון כזה או אחר, והשדרן מתחיל לתקוף אותי, את אלה נווה, לא אמרתי מעולם שאני פרופסור לביוכימיה גרעינית, לא אמרתי מעולם שאני יודעת הכל, העליתי שאלות ציבוריות חשובות שהיה להם מקום באותו הזמן, כי יכול להיות שאכלנו למנוע את הנפגעים האלה בארץ, יש גם בארץ, אלפים אם לא עשרות אלפים, אם לא מאות אלפים, כי יש מאות אלפים שלא חזרו לחיסון השני, תשאלו את עצמכם למה הם לא חזרו, איזה מתנה הם קיבלו שהם לא מוכנים לבוא עוד פעם לניסוי הזה. אז אמרתי, ברדיו 90 התחילו לתקוף אותי אישית, אני חושבת שעמדתי בזה בגאון, ניסיתי להטריע, הרעיון הפך ויראלי, ועדיין התקשורת לא דיברה על הפגיעות העצביות. לא כמו שהיה צריך, לא, זה לא פתח את המהדורות, זה היה צריך להיות הנושא מספר אחת. ואחר כך קוראים לי לתוכנית של ערוץ 12, התוכנית הכלכלית, חצי שעה לפני החדשות בפריים טיים, כשכל המדינה צופה, כל המדינה צופה בחצי שעה שלפני החדשות. מראיינים אותי משהו כמו בין 5-10 דקות מהבית, דרך המחשב, אני מתראיינת. אני מתריעה, אני מביאה נתונים של משרד הבריאות שהיו דאז, אומרת יש פגיעות עצביות, יש תמותה, בואו רק אני מבקשת את הנתונים, מראיינים אותי בתקופה לא קצרה, ואחר כך פותחת את הטלוויזיה בערב, אומרת, וואי, מקווה שמשהו מההתראה הזאת שאני נותנת לציבור יעבור, ומישהו רגע יעצור ויגיד, אולי לא צריך לתת את זה לצעירים, אולי לא צריך לתת את זה לגילאים מסוימים או לקבוצות סיכון מסוימות. מה אני מגלה? כותרת כתבה זה פייק ניוז, מראים אישה רועדת מארצות הברית, טרמורס אגב, אישה רועדת, תופעות עצביות, כן? וכותבים פייק ניוז, גם רופאים ואפידמיולוגים מפיצים פייק ניוז, שמים שנייה שלי, שמתוך הרעיון של משהו כמו בין 5-10 דקות, אני אומרת, אני פייק ניוז, זה נתונים של משרד הבריאות. וזה מה שהם שמים, כמה שניות האלה. אני לא ממשיך לתאר את עוגמת הנפש, אבל אמרה לי עורכת דין מאוד חכמה שהתייעצתי איתה, היא אמרה לי, תראי, יאללה, אם כאילו את צודקת, אז הזמן יראה שאת צדקת. אמרתי, אבל אם אני צודקת, יהיו עוד נפגעים. אני לא באתי, כאילו, באתי לעצור את הנפגעים האלה, לא באתי בשביל שיפגעו עוד אנשים, באתי לידע את הציבור כדי שיעצרו רגע ויחשבו. אז היא אמרה, אין מה לעשות, את לא תצאי עכשיו נגד גורם תקשורת, עם גדודים של עורכי דין, כשכאילו עדיין הזמן לא נגמר, כאילו, לכת, תדעי, עוד חודש, חודשיים, את תדעי יותר. כן, אני יודעת יותר, אנשים נפגעו. אנשים נפגעו ואתם התקשורת יכלתם לעצור אותם מהפגיעה שלהם. יכלתם ולא עשיתם את זה, זה אחריות שלכם. הנה, גם בבריטניה רואים את זה, זה לא משהו זניח שקרה ככה על הדרך. גם muscle disorders, עשרות אלפי פגיעות בשרירים. כמה יש בישראל? איפה הנתונים האלה? מה זה אומר? האם האנשים האלה יפתחו מחלות אוטואימיוניות של שרירים אחר כך? האם הם לא יוכלו להזיז את הרגליים והידיים כשהם עוד 20 שנה או 10 שנה? אין לי מושג. מי יודע? מי בודק את זה? תסמינים כלליים, עשרות אלפי תסמינים כלליים. אני חוזרת לכמות האנשים בארץ שלא חוזרים לקחת את המנה השנייה. מה הם יודעים? אז הרבה שואלים, למה אם יש כל כך הרבה פגיעות בארץ, אז למה לא שומעים האנשים האלה? זאת הייתה שאלה שכל פעם עלתה ברשתות. קודם כל הייתה קבוצה של 10,000 איש של נפגעי חיסון. היא פשוט נמחקה, פייסבוק החליטה שהקבוצה הזאת נמחקת, ונמחקה, כן שמעו מהם, הם כן היו. אבל מישהו דאג להשתיק אותם, קמו קבוצות חדשות, קטנות יותר, כבר לא 10,000 איש, אבל כל יום, כל הזמן דיווחים שנפגעים. וגם שימו לב מה קרה כאן, האישה הזאת, אבל אחת הנשים שהרגליים של אבא שלה שותקו, שהזכרתי במצגת, בשקף הקודם, או כמה שקפים קודם, אז היא אומרת, היא התחילה לכתוב את המקרה של אבא שלה ברשתות, והתחילו לענות לה על הדף, אנשים שצילמו לה רחפן, רוסק, כתבו צהל לפיל רחפן, צהל דורך על רחפן וכתוב בפעל נותח. האישה הזאת נבלה, מה זה נבלה? היא חשבה שעוד רגע הם באים אליה הביתה ומישהו, והיא הורידה את הפוסט. אני לא יודעת מה קרה לעוד אנשים, היו עוד אנשים עם פוסטים מאוד חזקים, שפתאום נעלם פוסט. למה הם הורידו? אולי הציעו תשלום כספי, לא יודעת, לא יודעת מה קרה שם. אולי אמרו להם, אם אתה תדבר, אז אתה תפוטר, לא יודעת מה, אני לא יודעת מה קרה שם. אבל אנשים כנראה די פחדו, והייתה עוד מישהי שכתבה, היו גם קבוצות של בריאות, בריאות של פה ובריאות של שם, של, אני לא אכנס לשמות שלהם, אבל אני ראיתי כמה צילומי מסך שאותי באופן אישי מאוד זעזעו, וכאן כתבה מישהי, למחוק תגובות של אנשים שחוו תופעות לוואי קשות מאוד והסתבכו בגלל החיסון, זה טיפשות, זה עין צרה, זה אפליה, אתם מונעים מהמידע לצאת החוצה, אתם מייצרות יותר כאוס ממה שגם ככה קיים בעולם שאנחנו נמצאים בו, כשעושים עלינו ניסויים, זה המצב הכי לא אידיאלי, אבל בתור קבוצה שעוסקת ברפואה, למחוק הודעות, כי מי שאומר את האמת, תתביישו לכם. כל אחד מכם, אם רואים אותי כרגע נפגעים, כל אחד שנפגע ועלה לקבוצות מסוימות של, 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 של שדנות בבריאות, וניסה לספר את המקרה שלו, וניסו להשתיק אותו, ולהגיד שאין קשר והכל בסדר. שיבדוק טוב מאוד מי זה אנשים האלה שאמרו שכדאי שהוא ישתוק, או השתיקו את הפוסט שלו, או עצרו את הדיון, כל דבר שהשתיק את הדיון, זה היה דיון לגיטימי שהיה צריך לקרות פה. מי הם הנפגעים? הנה, כתבה עוד מישהי. זה קורה פה המון בקבוצה, מוחקים תגובות, חוסמים להגיב, אותי חסמו שלוש פעמים, כי הדגנתי שזה ניסוי. חבר'ה, מה הסוד בזה שניסוי? בטלוויזיה אמרו את זה. מנכ"ל פייזר אמר את זה. מה הסוד? זה ניסוי. אנחנו עדיין לא יודעים את התוצאות, נגלה. אוקיי, והאישה בת ה-30 פלוס שנפגעו לה הרגליים, ואמרתי, היא לא יכולה ללכת, כאילו זה בדיוק המקרה שהיית אומר, כזה מקרה צריך להופיע בתקשורת, אז ניסיתי לקשר בינה לבין כתבת, והיא אומרת, לא בא לי למשוך אש, מספיק סבלתי, לא מעוניינת להתחיל עם כל הסיפור מחדש, הלא כל כך קשה, כל אדם שהוא נפגע נוירולוגית רץ למומחים, לנוירולוג, לפעמים גם לקרדיולוג, לפעמים כל מומחה שרק היה אפשר ללכת אליו, הוא רץ אליו, לפעמים בפרטי, לפעמים אלפי שקלים שהם שילמו, והדבר האחרון שהם עכשיו רוצים, זה להתחיל להיות מותקפים, ושיגידו להם שהם מפנטזים פגיעה. אז היא אמרה, אני לא, לא, אז אמרתי, מבינה את החששות, ובלב כבד, לא ביקשתי שוב. אז בעצם נשאלת השאלה, מה בעצם, מה יקרה בטווח הארוך? מה יכול לקרות כאן? אוקיי, אז סוג של ניסוי, התרכיב הוא תרכיב גנטי, ומה אנחנו עדיין לא יודעים? מה נגלה בחלוף הזמן? ויש כמה מומחים שמטרים בנושא הזה, זה לא רק אלה שאני אביא כאן, יש קצת יותר מזה, ואני אתייחס לחלק מההתראות, כי מי שמטריע הם רופאים, למשל, ראומטולוגים, מומחים לחלבונים, ובארץ מי שרק מטריע, חושש שיקחו לו את הרישיון, חושש שיקראו לו לשימועים, שפתאום מתחילים להגיע מכתבים, בוא לשימוע, בוא שם, פוחדים. אז בארץ פחות, הכל הזה נשמע, אבל די בשקט. יש ועדת חקירה בגרמניה שהקים עורך דין ריינר פולמרייך, והוא מומחה לתביעות ייצוגיות, הוא טבע חברות רכב על זיהום והצליח, וכאן הוא לקח את המקרה הזה ואמר, אני הולך להסביר מה קרה כאן, והוא מתחיל להביא עדויות. אחד מהם של דוקטור ונסה שמיד קרוג, היא ביולוגית של התא, והיא מסבירה שלפי הדוח של סוכנות התרופות האירופית, שזה הגוף שאישר את השימוש בחיסון באירופה, כן, של ביונטק פייזר, התהליך של יצירת mRNA לחיסון נעשה בחיידקים, שאמורים להפיק את mRNA מ-DNA, ואז היא אומרת שהמצע שבו מייצרים את mRNA צריך להיות נקי ממזהמים מיקרוביולוגיים. עכשיו, היא אומרת, צריך להיפטר מה-DNA, הוא מתעכל על ידי אנזימים, על ידי DNA הזאת, ואם ה-DNA הזה לא מתעכל מספיק טוב, אם נשארים שריות, זה תומד בחובו סיכונים. אוקיי, אני אסביר. כדי להפיק את ה-mRNA הזה של התרכיב, צריך לבנות אותו על DNA, ובסוף התהליך, הורסים את ה-DNA הזה עם אנזימים שמפרקים DNA, אבל אם לא הרסו מספיק טוב, ואם נשארו שירים של DNA, אז מה זה אומר? ואז היא אומרת, כן, אם נשאר זיהום כזה, זה יכול לעבוד סיכון, בגלל שזה עלול להיכנס, זה עלול להיכנס לתוך הגרעין של התא, בזמן החלוקה, זה עשוי לנחות על גן, ואז התפקוד של הגן יהיה לקוי, החלבון שהוא מקודד אליו כבר לא ייווצר, ואם זה חלבון חשוב, הוא עלול למות, ואז אם זה ממשיך להשתכפל, זה יכול לגרום נזק מסיבי באמת. מה שהיא אומרת בעצם, אם החומר הזה שניתן בישראל, הוא לא יהיה מספיק נקי מה-DNA שעליו בנו את ה-mRNA, יכול להיות פה סיכונים בהמשך של פגיעה בגנים חשובים, פגיעה בחלבונים חשובים, יש לזה משמעויות רבות. ניסיתי ביחד עם עוד מתנדבת למצוא את החלק הזה שהיא התייחסה אליו בתוך הדוח של ה-EMA, בדוח ביניים שהיה בנובמבר 2020, באמת נמצא חלק שאומר, תשמעו, Process Related Impurities, Residual DNA Template, שבודקים בתהליך שנקרא QPCR, עד 330 ננוגרם, DNA למיליגרם RNA, יכול להיות, זה משהו ש... זאת אומרת, יש איזשהו כמו מן תקן או איזשהו מספר שהם מקבלים, אבל זה אומר שהחומר יש בו בעצם, יכול להיות בו זיהום של DNA. אז ככה, אמרנו, בגלל התבנית יכול להיות עד 330 ננוגרם של DNA, 330 ננוגרם, בתוך החומר הזה שהזרקנו עכשיו לאנשים, שזה גם נשים בהיריון. ואז באותו הדוח של ה-EMA אמרו גם שבין הצוות שונות היו הבדלים בכמות ה-DNA. באחת היה 10 ננוגרם, בשנייה 23 ננוגרם של DNA, ובשלישית היה 211 ננוגרם. אז השאלה בכלל מה קורה בארץ בהיבט הזה? האם מישהו בדק לפני שהזריקו את זה נשים בהיריון? האם בדקו לפני שנתנו את זה לחיילים? כמה mRNA יש שם? כמה DNA יש שם? ולמה זה חשוב? כי אם זה, כמו שאמרתי, נכנס לתוך תאים שהם מתחלקים, זה יכול ליפול על גנים חשובים, זה יכול לגרום לסרטן, זה יכול לגרום למוטציות, זה יכול לגרום לכל כך הרבה נזקים, אז לתת את זה לילדים, זה שאלה מי בודק בכלל את האיכות של החומר הזה ושזה לא יפגע בהם עוד. עוד מומחה שהתריע, זה הרופא שקוראים לו פטריק ויילן, הוא ראומטולוג, והוא אמר משהו מאוד מאוד חכם, הוא אומר, תשמעו, הקורונה בעצמה, הבעיה זה שהספייק, הספייק, כן? הוא זה ש... הנה ככה, חלבון הספייק באנדוטל של המוח קשור בהיווצרות של קרישים. ומה שאומרים זה ככה, נדמה שחלבונים ויראליים גורמים לנזק רקמתי בלי לשכפל את הווירוס אקטיבי. אז האם יכול להיות שחלבון הספייק עצמו הוא זה שגורם לנזק הרקמתי שנקשר עם COVID-19? הוא כותב את המכתב הזה ל-FDA, ואז הוא מביא עדויות ש... אם לקחו עכברים ונתנו להם בלורק הזנב ספייק S1, זה גרם להם לנזקים נוירולוגיים. אוקיי, ומתברר שתת היחידה S1 מוגבלת לאזור אנדותל, שכלי דם, לא משנה, וזה נוירוטוקסין פוטנטי. מה אומר בעצם? אנחנו בתהליך הזה בסופו של דבר רוצים שהגוף שלנו ייצר ספייק, את החלבון הזה ששייך לווירוס. והספייק הזה בעצמו בקורונה מזהים שהוא בעיה, בעיה למוח. הוא נוירוטוקסין פוטנטי, אז למה בעצם לתת משהו שיכול לגרום פה לבעיה למערכת העצבים? ואז הוא אומר, נראה שחלבון הספייק הוויראלי, שהוא המטרה של מרבית התרכיבים, החיסונים שמייצרים כרגע, הוא גם גורם המפתח שגרם נזק לאיברים רחוקים, המוח, הלב, הריאות והכליות. אז לפני שמאשרים את זה לשימוש, חשוב להעריך את ההשפעות של התרכיב על הלב. מישהו עריך, מישהו בדק. והוא אומר, כן, אומר לגבי ילדים, לפני שיש מידע אמיתי על הבטיחות והיעילות, אז אנחנו צריכים לבדוק לגבי הזהירות מיוחדת צריכה להיות במקרה של ילדים. אוקיי, עוד מישהו שמטריע, קוראים לו, אני לא יודעת אם הוא פרופסור ונדרבוש או, וואי, את התארים שלו אני כבר לא זוכרת, יש לו הרבה מאוד, אבל הוא מדבר בעצם על, מה מבחינה של מערכת החיסון, מה יקרה. והוא אומר שברגע שאנחנו מלמדים את הגוף להילחם בקורונה באיזשהו סט מסוים של נוגדנים, תהיה בעיה כשיבוא וריאנט אחר. מה שהוא אומר שאנחנו בעצם מלמדים את הגוף באמצעות התרכיב הזה לזהות וריאנט אחד או איזושהי קבוצה מצומצמת, משפחת וריאנטים. אבל אם יבוא עכשיו וריאנט אחר, וריאנט ג', ד', ה', ו', לא יודעת מה, אז הגוף עדיין ישלח אליו לוחמים עבור הווריאנט הראשון או, או המשפחה שחינכנו את הגוף לזהות. הוא בעצם אומר, תשמעו, מי שלוקח את התרכיב הזה, נוצר אצלו איזשהו מין כמו מצב של תת אופטימלי, זה לא יהיה המצב האידיאלי שהוא חושב שזה יהיה. ואז הוא, אני גם כתבתי לו, לאחר מכן, ואמרתי, אני רוצה רגע קצת להבין יותר טוב, כי בישראל הולכים לתת החומר הזה לילדים, מה אתה אומר? הוא אומר, יהיה אפקט של ריבאונד, שהתגובה החיסונית של קבוצה גדולה שלקחו את זה, את התרכיב הגנטי, הוא קורא לזה חיסון, אבל סימולטנית, תתחיל לדאוך מערכת החיסון שלהם, כן? אוקיי, התגובה החיסונית תתחיל לדאוך, וכך תהפוך תת אופטימלית. זה יהיה הזמן עבור הקוהורט הזה להפך לקרקע פוריה לבריחה חיסונית. דווקא אצל מי שלקח את זה, התפתחו הזנים שיודעים לברוח מהנוגדנים האלה. וזה יגרום להתחמקות הנגיף ממערכת החיסון, סגסוגו דווקא בקרב מי שקיבלו את החומר, במיוחד מי שהדרכון הירוק שלהם יאפשר להם הרבה מגעים. לקיחת החומר מחדש בנקודה הזו לא תעזור, כי למרות שלא יהיו מנטרלים יותר, הנוגדנים נגד ספייק עדיין יהיו גבוהים מספיק כדי לקשר לחלבון האס שיבצר עקב התהליך, בכך למנוע השפעה של החיסון, התרכיב הגנטי. ואז הוא אומר, ילדים שיקחו את התרכיב, תימנע מהם מבצרות הנוגדנים הכל כך חשובה שלהם, ה-precious. אני לא מאמין, כאילו הוא בעצם אומר, הנה כאן אני אגיד במילים שלו, כי אולי התרגמתי לא מספיק, I simply can't believe it, כי אמרתי לו, vaccinating children is going to deprive them from their most precious natural abs. הנוגדנים שלהם, I simply can't believe it. הוא לא מאמין שהולכים לתת את זה לילדים ולפגוע במערכת החיסון שלהם, לא רק לעזור אלא לפגוע. מבחינת האפיליאשן שלו, אז הוא ראש פיתוח חיסונים במרכז הגרמני למחקר, מתאם בתוכנית של האבולות. וכאן נשאלת השאלה, אוקיי, הוא התריע, המומחה הזה התריע, והתחילו לצאת נגדו, להגיד שהוא לא, אולי לא מבין, ואולי לא פה, התחילו לצאת בכל מיני דברים, אם תגגלו את השם שלו בגוגל, אתמול גילתי, ראיתי הרבה מאוד מאמרי נגד, שמנסים לסתור את מה שהוא אומר. אבל ראו איזה פלא, ממש לפני כמה זמן, יצא מחקר חדש של פרופסור בליצר, הנה, רן די בליצר, והכותרת אומרת, evidence for increased breakthrough rates of SARS-CoV-2 variants of concern in BNT162B2 mRNA vaccinated individuals. מה שאמר ונדנבוש, שניסו לקטול אותו, אומר גם רן בליצר, פרופסור בליצר, במחקר החדש שלהם. והם אומרים שם, we performed a case control study that examined whether BNT vaccines with documented SARS-CoV-2 infection were more likely to become infected with a variant B117 or B1351 compared with unvaccinated individuals. Vaccinees infected at least a week after a second dose were disproportionately infected with B1351, odds ratio of 8-1. מה הוא אומר? שדווקא מי שלקח את החומר, הסיכון שלו עכשיו מול הווריאנט, פי 8 לחטוף את הווריאנט הזה. לפי המחקר של פרופסור בליצר. זאת אומרת שמי שניסה לתקוף את ונדנבוש, בעצם, הנה, מדינת ישראל בעצמה מבינה שיש כאן בעיה. המחקר של החוקרים של המדינה מוצא את הדבר הזה. אז עכשיו יגידו שמי שלא לקח את זה, הוא המפיץ מחלות. והם אומרים גם עוד, לווריאנט אחר, היה יחס של פי 2.6, 26 ל-10. Suggesting reduced vaccine effectiveness against both variants of concerns. אוקיי, אז הבנו, יש פה גם, לא רק שלא פתרנו את הבעיה, יכול שאנחנו מחמירים את הבעיה. מחקר של, שהתפרסם בכאן, אמר ירידה של פי 6 בעילות החיסונים נגד המוטציה הדרום אפריקאית. זה מחקר של מעבדת הנגיפים, מחקר ישראלי במעבדה המרכזית לנגיפים של משרד הבריאות, עולה שעילות החיסון מול הווריאנט הדרום אפריקני, פחותה פי 6 מהנגיף המקורי או הווריאנט הבריטי. אוקיי? זה מ-18 בפברואר 2021. אני רוצה רגע לדבר שנייה על מחקר היעילות של התרכיב הזה. כשבדקו את היעילות ויצא מאמר שאומר איזה יופי החומר הזה יעיל, באותה תקופה אנשים היו בסגר, באותה תקופה אחרי החיסון השני סגרו את השמיים, זאת אומרת לא נכנסו עוד וריאנטים ומוטנטים, באותה תקופה הם הורידו אנשים שהיו בחשיפה עקב התעסוקה בבית חולים או מקומות שהם רפואיים, אז הם בעצם הפחיתו את החשיפה לווריאנטים, אז ברור שאם בודקים רק השפעה של וריאנט אחד, אז הכל בסדר, אבל אם עכשיו ניקח את האנשים ונחשוף אותם לווריאנטים אחרים, לפי מה שוונדן בוש אומר, לפי מה שבליצר אומר, יכולות שהם יהיו אלה שיכלו יותר, משמעותית יותר. אז האם בכלל יש בסיס להפלות מישהו שלקח למישהו, לעומת מישהו שלא לקח, אם שניהם יכולים להיות נשאים, להיות מדבקים, להחזיק את הנגיף הזה, ואולי אפילו לחיות יותר מי שקיבל את התרכיב. וכאן זה בעצם המהות, למה בעצם באתי היום, אחרי שמבינים כמה נזקים החומר הזה גרם לאנשים צעירים, מבוגרים, הסכנות והסיכונים, אז נשאלת השאלה, אם מותר לתת לנו את זה לילדים בריאים, מתפקדים, והאם אנחנו הולכים לעשות עליהם את הניסוי הזה? כמה ילדים יהיה להם פתאום תופעות נוירולוגיות? כמה ילדים יהיה להם פרקוסים? כמה ילדים יהיה להם נמלולים? וכמה ילדים יהיה להם דלקות בלב? מי האדם שהולך לקחת אחריות עם דור שלם עכשיו, של בני 16-18, של חיילים, הולך להיות להם בעוד 10 שנים בום של איזושהי תחלואה? מי ייקח אחריות על זה? איזה מדינה מתפקדת תהיה לנו אם יסתבר שיותר הזקנו מאשר טיפלנו? במשרד הבריאות טענו, ב-4 למרץ אמרו, ייתכן שנאשר חיסוני קורונה לבני 12-15 לפני אישור FDA. מה זאת אומרת ייתכן? ממתי נהיינו שפני מעבדה של כל העולם? ממתי הילדים שלנו הם הניסוי? למה? בשביל מה לתת את החומר שגורם כל כך הרבה פגועות במבוגרים לילדים? והנה אומר גם, הנה זה הציטוט מתוך מנכ״ל פייזר שאומר, אנחנו נתחיל בקרוב לבצע מחקרים בגילאי 5-11. אז אם הוא בסביבות, מתי זה? זה היה סביבות פברואר או מרץ, אומר נתחיל בקרוב לבדוק מה זה, איך זה משפיע על ילדים, אז אתם תבקרו את זה חודש, חודשיים, 5-6 חודשים. חבר'ה, זה לא מספיק זמן, אנחנו צריכים פה כמה שנים בשביל להבין מה הדבר הזה, איך הוא השפיע על ילדים, אז איך אפשר לתת את זה עכשיו חופשי חופשי לילדים? אז אני בעצם כמעט מסכמת. בימים אלה מתנהל בישראל ניסוי בתרפיה גנטית בתוך מתן חומר גנטי לאוכלוסייה נרחבת, בלי מערך דיווח שקוף לעניין פגיעות התרכיב. הניסוי הזה מתקיים בלי חשיפת תמלילי הדיון בתופעות הלוואי. אנשים רבים הועמדו בחוסר ברירה לקחת את זה, כמו חיילים, אוכלוסיות של עובדים, וכרגע גם בני נוער שהם בריאים, שהם כבר בתוך התהליך. וילדי המדינה הבריאים והקטנטנים הם הבאים בתור בניסוי. אז האם לדעתכם עכשיו זה ניסוי שהוא בטוח לילדים בריאים ושמחים שהסיכון שלהם למות מקורונה הוא קלוש? והשאלה היא מה יקרה להם בעתיד, זו שאלת מפתח. אני אסכם את המצגת בזה שנגיד, זהו, הדעה שלכם חשובה. אתם לא יכולים לשתוק. אם אתם הורים, אם אתם רופאים, אם אתם כל אדם באשר הוא, אם אתם תלמידים, תשאלו את עצמכם את השאלות שעלו במצגת הזאת. האם מותר לסכן בן אדם? הייתה דוגמה טובה שראיתי אתמול, אני אסיים איתה. זה בתוך אחד מהמסמכים של ועדת חקירה אזרחית, עורכת הדין עירית ינקוביץ' כותבת שם, ניתן איזשהו אישור חירום, איזשהו יתר חירום נקרא לזה, האמבולנס נוסע מהר מהר לבית החולים עם 3 אנשים שהם בסיכון למות. בדרך הוא דורס הרבה מאוד אנשים על הדרך, אבל זה הכל כי זה חירום, מהר 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 צריך מהר להגיע לבית חולים. אז האם מותר לי עכשיו לדרוס ולהרוג אנשים אחרים כדי להציל כמה אנשים באמבולנס? איפה יחסי הכמויות? כמה נדרסתי? כמה מתו? כמה נפגעו? איפה הנתונים האמיתיים? אולי פגעתי ביותר אנשים ממה שאני מצילה באמבולנס, אולי 2 אנשים האלה, הם יחיו, אבל 100 אנשים שדרסתי, הם לא יחיו. זאת השאלה, זו שאלה ערכית ציבורית, ולכן כשמדברים על ילדים שהם בריאים, חזקים, כל העתיד לפניהם, שנים רבות וארוכות לפניהם, אז האם אנחנו רוצים לתת להם את החומר הזה שכבר ראינו תופעות לוואי חמורות שלו במבוגרים, ואני מצטטת את משרד הבריאות, פרקוסים, נמלולים, אירועים, אנשים התאשפזו אחרי החומר הזה, דלקות בלב, זה החומר שצריך להגיע לילדים שלנו, אנחנו עושים פה ניסוי, בשביל מי הניסוי הזה? בשביל מי? בשביל חברה מסחרית? בטח לא לטובה של מדינת ישראל, אני חוזרת לשקף שהזכרתי, אותו התראה שנתנה הוועדה העליונה, רוצים לקדם ניסויים על חשבון האינטרס הציבורי. יש אינטרס ציבורי שיפגע מהניסוי הזה. אנחנו בסכנה להיפגע. אז קודם כל, תודה רבה למי שהקשיב, ואני מבקשת מאוד שמי ששמע את זה, שיעביר את זה, ויעביר את המסר, שאני בעד מדע, אני מדענית, יש לי תארים רלוונטיים, אני בעד מחקר, אבל אני לא בעד לפגוע באנשים, והעיקרון שמוביל הוא קודם כל אל תזיק, אל תגרום עוד תחלואה. בריאות הציבור היא ערך, היא לא משהו, לא עושים ניסויים כדי להציל מישהו אחד, הורגים עוד איזה, כדי, המסחרה הזאת, כמה אנשים צריכים להיפגע בשביל שמישהו יבדוק מה קורה כאן. תודה רבה.